כאן רשת בית. יערה שפירה. כאן רשת בית. שלום לכם, בוקר טוב, 10:05 עכשיו, אנחנו סדר יום, אני יערה שפירה. אחרי שאמש מתח שר החוץ האמריקני ביקורת לא מרומזת על הרפורמה המשפטית שמקדמת הממשלה, היום הוא אמור להיפגש עם פעילי המחאה החברתית. זאת תהיה פגישה חריגה אחרי האמירה החריגה של הבכיר האמריקני, כזאת שמסמלת אולי את הפתיחה החורקת ביחסי נתניהו עם האחות הגדולה. מיד נהיה עם הפגישה הזאת, ובשעה הקרובה נדבר גם על מחאת הכלכלנים והשפעותיה, שמה הכלכלנים המוחים בעצמם הם אלה שגרמו שלשום לירידות בבורסה. הישראלית. נעסוק גם במאבק הסייעות שבעקבותיו מאות גני ילדים נותרו סגורים. העורכת היא מירית הושמן מיטרני, בהפקה דנית שוקרון ידידיה ושירלי וייל, על הביצוע הטכני רומן סורקין, ואנחנו מתחילים. גילי כהן, כתבתנו, פותחים בך לקראת המפגש של שר החוץ האמריקני בלינקן עם נציגי הארגונים החברתיים. מה על הפרק?
כן, אז נאמר כך, ממש בשעה זו שר החוץ האמריקני בלינקן נפגש כעת עם יושב ראש האופוזיציה לפיד, בין השניים יש מן הסתם יחסים קרובים אחרי שלפיד שימש כשר חוץ, גם כראש הממשלה, אבל המפגש הזה מתקיים באווירה קצת אחרת אחרי הדברים המאוד ברורים של בלינקן אתמול בתוך מפגשו עם נתניהו, אחרי שהוא נפגש בארבע עיניים עם ראש הממשלה נתניהו ודיבר איתו על הרפורמה במשפט בקונצנזוס, רואים את המהלך הזה, ואז בין המצלמות בביקורת הכי דיפלומטית שאפשר לעשות, פשוט אומר, זה צריך לקונצנזוס.
כן, גילי, אנחנו לא מצליחות כל כך לשמוע אותך, אולי תנסי לשפר את הקו. אומר באופן לא כל כך מרומז שר החוץ בלינקן כלפי הרפורמה המשפטית, וגם מייחס את דבריו לרפורמה, כן?
ממש כך, ואולי הדברים הכי, אני מקווה שעכשיו, אולי הדברים הכי משמעותיים, אמרו אפילו לאחר מכן בפגישה שלו עם נשיא המדינה הרצוג, בלינקן פשוט אומר לנשיא, הבהירות של קולך שמדברת על הרצון בפשרה, בהידברות, באותו קונצנזוס, מדברת עצמה, ואני חושבת שגם לוח הזמנים היום, שר האמריקני מלמד על כך, הזכרת את אותו מפגש עם הפעילים החברתיים, בהמשך היום גם צפוי לבקר ברמאללה, לפגוש את אבו מאזן, ויש הערה רצף של פגישות של בכירים אמריקנים עם עמיתיהם הישראלים, גם היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית ג'ייק סאליבן, גם ראש ה-CIA, גם היום שר החוץ האמריקני, והאמריקנים מעבירים מסר ברור בנוגע לערכים המשותפים בין ישראל ובין ארצות הברית, של החשש מאותה מהשלכות הרפורמה, וכמובן גם על רקע המחאה, כפי שדיווחנו, גם סוגיית המחאה כנגד הרפורמה עלתה במהלך הפגישות של הבכירים האמריקנים עם עמיתיהם הישראלים.
גילי כהן, כתבתנו, תודה רבה. ואיתנו שרת ההתיישבות, אורית סטרוק, מהציונות הדתית, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נדמה לי שאפשר להבין מה דעתו של אנטוני בלינקן על הרפורמה המשפטית שלכם, לא?
נדמה לי ש... נגיד את זה בעדינות, זה לא עניינו. עם כל הכבוד. הדמוקרטיה הישראלית נבחנת בקלפי הישראלית. ומדינת ישראל אמורה לפעול בהתאם למה שהבוחרים שלה ביקשו בקלפי, וגם מה שציבור כזה או אחר מביע בהפגנות. כמובן, הפגנות הן חלק מהדמוקרטיה, אבל הן בוודאי לא גוברות על רצון הבוחר בקלפי.
כלומר, את חושבת שזה לא בסדר שהוא אומר את הדברים האלה?
אני חושבת קודם כל שזה לא בסדר שהייתה פנייה או פניות, וזה ברור ושקוף שהיו. מצד גורמי שמאל כאן בארץ, לערב את ארצות הברית בוויכוח הפנימי שקיים כאן בארץ. אני חושבת שניסיון לערב גורמי חוץ בוויכוח פנימי בישראל הוא לא תקין. הוא לא חלק מהדמוקרטיה.
מבחינת אותם גורמי חוץ, לינקן לא היה צריך לדבר ישראל. כמו שדיבר, לא היה צריך להיפגש עם ראשי המחאה החברתית, זו התערבות מוגזמת בעינייך?
אני חושבת, קודם כל, בראש ובראשונה, ראשי המחאה כאן, כפי שאת מכנה אותם, לא היו צריכים לפנות אליו. זה רחוק מאוד מלהיות משהו מקובל בדמוקרטיה. זה דבר ראשון. ואני חושבת שבלינקן צריך היה לכבד את הריבונות הישראלית. אנחנו לא המדינה ה-51 ולא ה-52 של ארצות הברית, ולא צריך להתערב בוויכוחים פנימיים במדינת ישראל, זה לא תפקידו.
לא בסדר שהוא נפגש איתו.
אני אומרת שוב, זה לא ראוי ביחס, במערכת יחסים בין שתי מדינות ריבוניות, ההתערבות הזו בוויכוח פנים ישראלי, היא לא מכבדת את הריבונות שלנו.
למרות שבסוף את מאמינה שנתניהו לא יהיה קשוב לאמריקנים?
שוב אומרת, נתניהו צריך להיות קשוב לאמריקנים, כך מקובל ביחסים בין שתי מדינות, אמור להיות קשוב לאמריקנים בכל מה ששייך ליחסי ישראל לארצות הברית ולסוגיות בילטרליות. אבל האמריקאים לא אמורים להתערב בסוגיות פנים ישראליות, בשום סוגיה פנים ישראלית הם לא אמורים להתערב, גם לא בסוגיה הזו.
אני שואלת את עצמנו איפה אנחנו נהיה, איפה נתניהו יהיה, הרי בעוד שאנחנו חוששים מנקמה איראנית על מתקפת הרחפנים, וכל כך צריכים את האמריקנים לצידנו, נתניהו הרי לא יכול לומר את מה שאת אומרת, נכון?
את שומעת את מה שאת אומרת, יערה, את מבינה מה עשו ראשי מחאת השמאל, כשהם קראו לאמריקאים אל תוך הזירה
אני
הזו.
אני לא יודעת מי ואם קרה, אבל רגע מהצד שלנו.
עכשיו תורי, את מבינה מה שהם עשו כשהם קראו לארצות הברית להתערב בוויכוח הזה ולחבר אותו לסוגיה האיראנית כפי שאת אומרת עכשיו? אני חושבת שזה מאוד לא ראוי בהיבטים של... מערכת היחסים הפנים ישראלית לממש, זה הבן דוד, זה האח התאום של הניסיון, זה האח התאום של הניסיון של ראשי השמאל לערב את, לאיים, כן, בקריסה כלכלית של ישראל, אם דרישתם לא תענה. מנסים בדרכים לא לגיטימיות להכריע ויכוח פנימי כאן בארץ. הדרך הלגיטימית להכריע ויכוח פנימי היא בקלפי, ויש דרך נוספת כמובן, מחאות זה חלק לגמרי לגיטימי בדמוקרטיה, אבל לבוא ולגרור גורמי חוץ.
רגע, אבל את חוזרת על זה הרבה מאוד פעמים, אז בואי ננסה לחדד
את זה.
לא, את אומרת שהם פנו לבלינקן, ואני שואלת את עצמי, מי פנה לבלינקן? את יודעת משהו שאני לא יודעת?
לא, אני פשוט חושבת שבלינקן לא חלם על זה בלילה, וגם שמעתי פה ושם בתקשורת שהוא אכן קיבל פניות מראשי המחאה כאן בארץ, ואני חושבת שזה הדבר הכי לא ראוי במדינה שרוצה לשמור על הריבונות שלה, הכי לא ראוי בעולם, יערב גורמי חוץ. אגב, זה מזכיר לי גם את מה שעשה השמאל בממשלה הקודמת, כאשר ביודעו שהוא מיעוט ואין ביכולתו להקים ממשלה בכוחות עצמו, הוא פשוט הכניס לתוך הממשלה.
נניח שזה נכון, למרות שאת ואני לא יודעות שזה נכון שראשי המחאה הזאת פנו לבלינקן. בואי נדבר רגע בכל זאת על הממשלה שלכם. את סומכת על נתניהו שהוא שומע את זה מבלינקן ואומר, בדיוק מה שאת אומרת, אדוני היקר, מה לך ולזה, אל תתערב בענייננו הפנימיים?
אני סומכת על נתניהו שהוא חשובה לו מאוד הריבונות והעצמאות של מדינת ישראל, ושהוא ידע גם להסביר את זה לידידינו הטובים האמריקאים, וידע להסביר להם מאוד יפה שמערכת היחסים בינינו לבינם, לא כוללת בתוכה התערבות אמריקאית בענייני הפנים של מדינת ישראל.
Okay.
אני חושבת שנתניהו, כראש ממשלה שמכבד את ריבונותה של מדינת ישראל, יודע את זה לא פחות טוב ממני.
טוב. חוק ביטול אזרחות למחבלים אושר אמש בקריאה ראשונה בכנסת, בתמיכה של האופוזיציה. בעצם אולי מתנהלים באופן יותר אחראי משאתם התנהלתם, נכון? כשלמשל הפלתם את חוק יוש או חוקים אחרים בממשלה הקודמת.
אני חושבת שהאחדות והקונסנזוס המאוד מאוד רחב שהיה בהצבעה אתמול בערב על חוק ביטול אזרחות למחבלים, הוא בהחלט קרן אור במציאות הישראלית שהיא כל כך מקוטבת, והנה אנחנו רואים שסביב נושא כל כך כל כך חשוב ורגיש אנחנו יודעים להתאחד ולפעול יחד. אני רק מזכירה לך יערה ולמאזינים שהצעת החוק הזו הופלה פעמיים בקדנציה הקודמת על ידי אותם אנשים שעכשיו הגישו אותה בעצמם, משום שהם היו כבולים בקואליציה שישבה במפלגה תומכת טרור, ולכן הם נאלצו להצביע בניגוד לצו מצפונם, וברוך השם אני שמחה שהימים הנוראים האלה שבהם ממשלת ישראל הייתה תלויה...
לא הצבעתם בניגוד לצו מצפונכם שהצבעתם נגד חוק יהודה ושומרון?
יערה, אנחנו יערה בהתאם מוחלט לצו מצפוננו, פעלנו את תקנות יוש כדי לשלוח הביתה ממשלה שנשענת על תומכי טרור.
והנה תראי, גם הם ישמחו לשלוח אתכם הביתה, אבל הם מצביעים בעדכם.
לא, זה לא מתחיל להיות דומה. ממשלה שנשענת על תומכי טרור, ושנאלצת לקבור פעמיים חוק כל כך אלמנטרי, שאומר שמחבלים לא יוכלו להיות אזרחים במדינת ישראל, למרות שחבריה יודעים שזה חוק צודק, והנה עכשיו הם הצביעו בעדו, ממשלה כזו, שחייה תלויים לה מנגד והיא תלויה בתומכי טרור, תלויה באויבים שלנו, ממשלה כזו היה מצווה לשלוח אותה לפח ההשפעה של ההיסטוריה.
אני אתן עוד דוגמה.
וכך עשינו.
נניח הפטור מוויזה שהממשלה מתגאה בזה שעומד להיות מאושר. יכול היה להיות מאושר כבר מזמן אם לא הייתם תוקעים את התהליכים האלה בתקופת הממשלה הקודמת.
אני אומרת שוב יערה, אני מבקשת שוב להבהיר, אנחנו עמדנו בפני מציאות איומה, שיותר חמורה ממה שאנחנו רואים עכשיו. עכשיו אנחנו רואים את אנשי השמאל קוראים לאמריקאים פנימה אל תוך הוויכוח הפנים ישראלי. בממשלה הקודמת, מפלגות השמאל חברו למפלגה שזה התנועה האסלאמית, מפלגה תומכת מחבלים. טוב שהימים האפלים האלה חלפו.
אז חוק שלילת אזרחות ממחבלים עבר. החלטה נוספת של הקבינט המדיני-ביטחוני אחרי הפיגועים הייתה חיזוק ההתיישבות, וכשרת ההתיישבות אני רוצה לשאול אותך, איזה התיישבות התחזק בקרוב?
אז קודם כל, כל ההתיישבות התחזק, אנחנו בעזרת השם בממשלה הזאת מרימים מחדש את דגל ההתיישבות, הכי חזק שאפשר. אני היום עושה סיור בבקעת ערד, שם אנחנו הולכים להקים 5 יישובים חדשים.
זה קשור לטרור?
לא. את שאלת אותי איזה התיישבות הממשלה תקדם. אם תרצי שאני אתייחס רק לטרור, אני אתייחס גם לזה, אבל אני רוצה לספר על הסיור שאני עושה היום בבקעת ערד. שברוך השם אני זוכה כשרת התיישבות, כמי שאחראית על החטיבה להתיישבות, לקדם את הקמתם של 5 יישובים חדשים בבקעת ערד בנגב, באזור שהוא עד היום שטח גלילי, ללא מועצה אזורית אפילו, שטח שכולו פרוץ להברחות ולטרור, אז זה דבר ראשון, אנחנו נקדם בעזרת השם את ההתיישבות בגליל, אנחנו ממש משקיעים סל מאמצים, לחיזוק ההתיישבות היהודית בגליל.
הסיור שלך היום, איפה? הוא בנגב?
בבקעת ערד בנגב, כן.
בעצם תוכנית 14 יישובים, נכון? זאת שגם אושרה בתקופת הממשלה הקודמת.
נכון, תוכנית 14 יישובים, שאושרה עוד בממשלות קודמות, וקודמה באופן משמעותי, ולזכותה על ידי השרה אילת שקד.
אז מה בעצם מתחדש השם, עכשיו? קיבלתי... יש תוכניות בנייה או משהו כן, חדש?
כן, אנחנו עכשיו מגיעים, כן. אנחנו, כל ההליכים הסטטוטוריים הסתיימו, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב של הקמת היישובים בפועל. אני נוסעת ללמוד את הנושא כדי לראות איך אפשר לזרז את הקמתם באופן מקסימלי, לוודא שהם תוך זמן קצר, חודשים, כבר תהיה עלייה לשטח.
זו הבטחה? תוך חודשים עלייה לשטח ב-14 יישובים בנגב?
אני כרגע הבטחתי שאני נוסעת לבדוק איך עושים את זה ולהשקיע את כל המאמצים שכך יקרזו רמת ההבטחה שלי. את יודעת, אני לא אמרתי עליהם ששום דבר סגור, אבל המגמה היא כן להאיץ מאוד את הקמת היישובים האלה.
תוך חודשים.
האזור הזה של בקעת ערד הוא אזור שבגלל שאין בו יישובים, אז כמו שאומרים, הבורק אין בו מים, אז נחשים והקרבים יש בו. ברגע שאין יישובים, אז האזור פתוח, פרוץ, לפשיעה, לפשיעה לאומנית, להברחות.
לבדואים בקיצור.
ולא רק בדואים, הכל מכל בכל. הכל מכל בכל. זה שטח של לא מערב פרוע, נקרא לזה דרום פרוע. בסדר? וברור שהדרך לייצר שם המשילות, היא קודם כל בעזרת התיישבות, וברוך השם, אני מאוד שמחה שזכיתי בתיק הזה, שתיק ההתיישבות, ואנחנו בעזרת השם נקדם את התיישבות שם בצורה גם המהירה וגם המיטבית. אנחנו רוצים להקים יישובים שיהיו חזקים, שיהיו פורחים, שהחיים בהם יהיו טובים ונעימים ומשגשגים, ואני באה ללמוד ולבצע בעזרת השם.
שרת ההתיישבות אורית סטרוק, תודה רבה.
תודה רבה רבה.
ואנחנו חוזרים בחזרה לביקור בלינקן, בעזרתך אלון פינקס, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, שלום.
בוקר טוב יערה.
אתה חושב כמו סטרוק שזה נורא לא בסדר שבלינקן מתערב כאן בעניין פנימי ישראלי?
רגע, היא מודה שהוא מתערב בעניין פנימי?
בענייני הרפורמה המשפטית, אתה לא רואה כך את הרמיזה הדי יבה שלו אתמול?
הקו הרשמי שלהם היה שהוא לא מתערב.
וזה מה שאתה חושב? זה מה שאתה מבין מהשיחה האמש?
בוודאי שהוא מתערב, הוא לא סתם מתערב, הוא גוער ונוזף ובשפה דיפלומטית מנומסת, עדינה, מתונה, פשוט מסביר איפה בדיוק יהיה הקונפליקט עם הערכים המשותפים.
כמה זאת אמירה חריגה?
תראי, מה זה חריגה? כשמדובר במדינות שרואות את עצמן שותפות, אחיות, אחים דמוקרטיים, ודאי שזה חריג, משום שאת לא שמעת, לא שמעת אף מזכיר מדינה אמריקאי מדבר ככה על קנדה או על הולנד או על צרפת. ובכל זאת הוא מצא לנכון לבוא הנה, לכאורה שום דבר לא הביא אותו הנה, לא משבר, לא תהליך מדיני, לא איזה הסכמות מדיניות בין המדינות. ובכל זאת הוא מצא לנכון לבוא הנה, ולא רק הוא, אלא לפניו היה ראש ה-CIA ביל ברנס, ולפניו היה יועץ לביטחון לאומי ג'יי סליבן. ולכן זה חריג, בהחלט זה חריג. תראי, הוא גם בדברים שהוא נסע יערה, הוא דיבר על ערכים משותפים, ואז הוא מנע את אותם עקרונות יסוד או ערכי גרעין של מדינות דמוקרטיות, ואז הזהיר את ישראל בלשוב, בלשון נטולה, הזהיר את ישראל בכך שמסד היחסים הוא אותם ערכים משותפים. והוא מנע אחד לאחד את הדברים שהאמריקאים רואים כבעייתיים, ולא רק זה, הוא באותו משפט שיבח את החברה האזרחית בישראל על התזזיתיות וההתלהבות שבה להגן על ערכים כאלה.
כשהיום הוא עומד להיפגש עם פעילים חברתיים ישראלים.
בכל, מכל בחינה זה היה, זו הייתה סוג של נזיפה דיפלומטית. לא נזיפה כמו אתם תחת עין משקיפה ומתבוננת.
השאלה היא אבל, אז מה? נניח בלינקן יהיה מאוד נגד הרפורמה המשפטית, והממשלה תעשה את הרפורמה. אז מה? זה יזיק לתמיכה הצבאית האמריקנית, זה יזיק לקידום הפטור מויזות?
קודם כל, תראי. לא, אתם קופצים ממקום למקום. כאילו, הויזות זה דבר שחשוב לאמריקאים, זה לא, זה חשוב לנו, וכאילו שהסיוע הצבאי עומד בסכנה, הוא לא. ארצות הברית גם נותנת סיוע צבאי למדינות כמו סעודיה ומצרים. ולא בא בטענות למצב זכויות האדם או מצב הזרוע השיפוטית.
אז למה זה יזיק? כן.
זה יזיק לאותה תשתית שאנחנו קוראים לה הערכים המשותפים. אותה תפיסה שאומרת שמה שמחבר בינינו לארצות הברית, מאחר ומתקיימת אסימטריה גדולה בגודל, במשאבים וכן הלאה, בכל זאת מה מסביר את התפתחות מערכת היחסים מעבר למלחמה הקרה, מעבר לבלימת ברית המועצות כמו שדובר פעם? והתשובה היא אותה מערכת ערכים משותפת. וכשמערכת הערכים הזו נמצאת בסכנה, האמריקאים, וזה אין לי ספק שזה הובהר בשיחות הפנימיות ולא הפומביות, האמריקאים התקשו מאוד להגן על ישראל במועצת הביטחון, התקשו מאוד לבלום יוזמות בבית הדין הבינלאומי, סליחה, בית הדין הבינלאומי לצדק או בית הדין הבינלאומי הפלילי. זו יכולה...
התקשו או יענישו אותנו בזה?
אני לא יודע להגיד לך, אני לא בטוח שיש להם מדיניות סדורה בעניין הזה. אני חושב שהם יגיבו בהתאם למה שיקרה בישראל. עכשיו בואי לא נשכח שני דברים, יערה, מאוד בסיסיים. אחד, האמריקאים מאוד לא סובלניים לעובדה שהם נאלצים בכלל להתעסק בזה, כי ישראל זה נושא שהם לא רצו להתעסק איתו, ישראל והפלסטינים לצורך העניין, לא להתעסק איתו, שיצא להם מהרדאר, שיעוף להם מהעמוד הראשון של הניו יורק טיימס, ושלא יופיע בדף המודיעין היומי של דף המודיעין היומי של הנשיא. ואנחנו כופים עליהם את הנוכחות שלנו במידה רבה.
כן.
זה דבר אחד. הדבר השני, הלא פחות חשוב, זה, תראי, מזכיר המדינה בעינה, כשעל ציר הזמן מתלכדים כמה דברים, לא רק המהפכה המשפטית או שינוי המשטר, איך שלא נבחר לקרוא לזה, אלא גם הסלמה עם הפלסטינים ופעילות ישראלית נגד מטרות איראניות באיראן. אז הכל ביחד מייצר אצל האמריקאים מין מועקה כזאת שהם צריכים להתעסק בזה.
מה הקשר?
הקשר הוא שהם לא רוצים שזה יהיה...
לא, מה הקשר בין הרפורמה המשפטית להסלמה עם הפלסטינים לבין...
הם בוודאי הם רואים בזה אותו דבר. מה זה? זאת אומרת, הרפורמה, כל מה שגורם לאי יציבות ולבעייתיות להגן על ישראל, הם רואים בזה מקשה אחת. הם אומרים, אותה ממשלה שהביאה להסלמה עם הפלסטינים, אני מדבר אני לא מביא את דעתי עכשיו.
אתה מתכוון בראייה מבחוץ, אנחנו יוצרים מרית עין של כאב ראש.
לא מראית עין, כאב ראש.
אוקיי. תגיד, הזכרת את הפטור מוויזות שמתקדם בינתיים, שאתה אומר שהוא אינטרס גם אמריקני, וכנראה בהחלט כך. אתה מעריך שהבעיה תהיה כאן בעיה מצד שבק? זאת אומרת, בעיה אצלנו בחוסר יכולת להפלות בכניסה פנימה לישראל ערבים או פלסטינים אמריקאים?
לא, תשמעי, המכשול הגדול היה כמובן לרדת מתחת לשלושת אחוזי הסירובי ויזות.
וזה עבר.
וזה ישראל עשתה בהצלחה, לקח לנו יותר מדי זמן, אבל זה נעשה. הדבר השני הוא מה שהשגריר האמריקאי נייד אתמול באיזה סרטון וידאו שהוא הפיץ שמסביר מה קרה פה, הוא קצת שפך מים קרים על הישראלים שצרחו בקולי קולות, בוטלו הוויזות, ולמאמר מוסגר אני אגיד, מה זה עוזר שיש לך ויזה אם אין לך דרכון, כי אי אפשר להוציא דרכונים, אבל זה עניין אחר. הוא אמר כחול וכחול.
זה עניין שנדבר עליו, אבל בשעה השנייה של התוכנית, אז הרמת לי להנחתה, כן?
אמרה לי העורכת, אל תדבר על זה, כי יש לנו הייתם.
אוקיי.
עכשיו, אמר השגריר האמריקאי, בלו איז בלו, כחול הוא כחול, למה הכוונה? הוא נופף בדרכון אמריקאי כחול, הוא אומר, תראו, עכשיו אני אומר, לא הוא אומר, אם קוראים לך דיוויד כהן ואתה מברוקלין, או קוראים לך איסה איברהים ואתה מדיטרויט, ואתה מגיע לישראל, אתה אמור לקבל בדיוק, אבל בדיוק את אותו יחס. ולא יכול להיות שיעשו מה שהאמריקאים קוראים פרופיילינג, כלומר, יבודדו פלסטיני-אמריקאי שמחזיק כדת וכדין דרכון אמריקאי, ויהפכו אותו לחשוד בכוח מעצם העובדה שהוא ביקר את
הודעה שלו בחברה. שזה דבר שבגדול אנחנו עושים.
שזה דבר שאנחנו עושים, ושזה דבר שיתכן מאוד שאפשר למתן, ואמריקאים ישגיחו על זה. כלומר, אנחנו קודם כל ישראל צריכה לפתח מדיניות, מה שאנחנו קוראים רענון נהלים. כלומר, להפחית את המתח בנתב"ג. וזה יקרה, זה לא קשה לעשות את זה. ולכן אני חושב שלא תהיה בעיה, ועניין הוויזות ייפטר.
אוקיי. אלון פינקס, תודה רבה לך.
תודה לך, יערה. בוקר טוב.
בוקר טוב.
ביי ביי.
אנחנו רוצים להפסקה קצרה קצרה, תכף חוזרים. חזרתם אלינו, ברוכים השבים, ואנחנו לענייני המחאות נגד הרפורמה המשפטית של הממשלה. אודי אדירי, לשעבר מנכ"ל משרד האנרגיה, שלום לך.
שלום, בוקר טוב, יערה.
בוקר אור. ראיתי מכתב שחתומים עליו עשרות מנכ"לי משרדים כלכליים לשעבר, באמירה שהמהפכה המשפטית תפגע במשק, אתה בין החתומים. אני אסבר כיצד היא תפגע במשק.
כן. אז קודם כל, חשוב להגיד, יערה, בעיניי המסר העיקרי והדבר המרכזי כאן, בכל העניין הזה, הוא שלא הכל פוליטי, בטח לא הכל מפלגתי. אני כמנכ"ל משרד כלכלי, או בוא נאמר ככה, רוב התפקידים הבכירים שבהם קיינתי, התמניתי בממשלות שונות, חלק גדול ממשלות נתניהו, ממשלת שרון. התמניתי למנכ"ל משרד האנרגיה, תחת השר יובל שטייניץ, שאגב אני מעריך מאוד מאוד, המשכתי עם השרה קרין אלהרר, והדבר המשמעותי והחשוב בעיניי הוא, שצריך להיות איזה קו עד איפה הפוליטיקה יורדת. ועכשיו מגיעים למערכת המשפט. אני לא הייתי רוצה לדמיין מקום או עולם, שבו אנחנו מגיעים כחברה או כפרטים, לאולם בית המשפט, ובסופו של דבר אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, השופט הזה נבחר בסוף בחירה שהיא פוליטית, העמדה הפוליטית שלי משנה בבית המשפט, לא משנה בבית המשפט.
והיום הוא לא נבחר בחירה שהיא בין היתר פוליטית?
תראה, היום אני קודם כל חושב, ואני אגיד זה בפתח הדברים, שיש הרבה מאוד דברים שהם בעייתיים וצריך לתקן, בוודאי תהליך בחירת השופטים הוא לא מושלם, כולנו זוכרים לא מעט דוגמאות.
נכון.
אבל בסופו של דבר הוא לא פוליטי מעיקרו. עכשיו, כולם נורא מסתכלים על בית המשפט העליון, ואפשר להתווכח, יש המון דרכים לבחור שופטים בית משפט עליון, אבל בסוף יש מאות שופטים שנבחרים בישראל. מה אם רוצים שהם כולם יבחרו בחירה פוליטית, בחירה אישית? זאת אומרת, בסוף, אני חושב שזה לא עניין של ימין ושמאל. זאת אומרת, כל בן אדם שחושב על הסיטואציה לא היה רוצה שכשהוא, העסק שלו מגיע לבית המשפט,
לא, רגע, נדמה לי שזה כן עניין של ימין ושמאל, לפחות של שמרנות מול אקטיביזם שיפוטי, כי בסוף בא הצד השני ואומר, תשמע, צריך לחזק את מי שנציגי הציבור, כאלה שהעם בחר בהם, והגיוני יותר שהם יהיו אלה שיבחרו גם את נציגי הרשות השופטת, ולא בהליכים שאנחנו ככה נותנים בהם יותר מדי משקל, אולי, לאותה קבוצת שופטים שבוחרת את עצמה. זה לא טיעון הגיוני?
את יודעת, תראי, יערה, בסוף גם הפקידים בוחרים את עצמם, נכון? מי בוחר את כל הפקידים במדינה? אז ויתה הבכירים ביותר, המנכ"לים שבאמת משרות אמון, ועוד פעם אמרתי לך, אני התמניתי על ידי השר שהוא איש ליכוד, מעולם לא נשאלתי למדתי הפוליטית, זה לא היה חלק מהעניין, ואני חושב שאם יש משהו שעשינו, זה משלנו, זאת אומרת, לטוב ולרע, כלומר הייתי חלק מהממשלה, ממשלת בנימין נתניהו, הובלנו רפורמה מתווה הגז, הובלנו רפורמה בחשמל, עשינו דברים ענקיים.
כן.
ואני חושב שממשלה שרוצה, יכולה למשול. עכשיו תראי, אני אגיד לך משהו על מערכת המשפט בהקשר הזה. זה לא תמיד קל. כשאנחנו קידמנו את מתווה הגז, שר שטייניץ הוביל ואני איתו, היו מולנו 21 עתירות משפטיות. בוודאי שהיו הרבה מאוד רגעים שאמרנו, הלוואי וכל מערכת המשפט הייתה נעלמת. אבל בסוף שאתה חושב על זה, אתה מבין שזה האיזונים, והתמודדנו, וגענו לבתי המשפט מוכנים, והצלחנו
למרות
וניצחנו.
למרות שמה שאתם מטריעים ממנו במכתב, זה הסיכון למערכת הכלכלית, לא הסיכון למערכת המשפטית. אתם כותבים שזה סיכון ש...
לא,
ש...
ברור.
כן.
הרפורמה היא רפורמה משפטית, השאלה איך היא תשפיע על המשק. עכשיו, בסופו של דבר ועניין, מהניסיון שלי, עוד פעם, המקרים שבהם באמת בתי המשפט פוגעים ביכולת לקדם כלכלה או לקדם מדיניות, זה בדרך כלל כשהממשלה מגיעה חצויה ומפולגת. כשהממשלה מגיעה כגרוף אחד, אז יכולה להוביל צעדים כלכליים מאוד מאוד משמעותיים. והחשש הוא שפגיעה באיזון הזה יכול להוביל באמת לצד השני.
זה הנקודה שאני לא בדיוק מבינה אותה.
קחי רגע את שאלת היועצים המשפטיים, בסדר? הייתי מנכ״ל משרד, זה לא קל. המערג יחסים בין מנכ״ל לבין יועצים משפטיים הוא לא תמיד פשוט. בסופו של דבר, היועצים המשפטיים המשרדים, אלה ששומרים שהתהליכים, בין היתר התהליכים הכלכליים, יהיו תקינים. תחשבי למשל תהליכי המכרזים. בעולם שבו היועץ המשפטי הוא עלה נידף, כן, כי הוא מינוי אישי ואפשר להביא אותו, אפשר להחליף אותו.
אוקיי.
מי באמת ישמור שמכרזים של גופים ציבוריים יהיו באמת מכרזים שפתוחים לכולם, ששקופים לכולם? זה דבר מאוד מאוד משמעותי בכלכלה. בסוף, אחד הדברים החשובים במשק כלכלי צומח ומתפקד, שהעסקים יודעים שהדברים הם שקופים, הם פתוחים, הם נקיים. עוד פעם, יש לזה מחירים. זה מסרבל וזה קשה.
כי אתה מניח שיועץ משפטי, אם הוא יהיה משרת אמון, אז הוא לא ישמור טוב על המכרזים, ואם המכרזים יהיו כאלה שאי אפשר לסמוך עליהם, אז זה יפגע במשק?
כן, אני קודם כל מניח ויודע שהעבודה שלו היא מאוד 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 קשה. כי כולם רוצים להתקדם, והיועץ המשפטי הוא זה שלפעמים בא ואומר, חברים, יש חסמים ויש איזונים. בסוף יועץ משפטי, שאפשר מחר בוקר לפטר אותו, כמו שמינו אותו, אני חושב שהוא מאוד 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 קשה לעמוד ולהקפיד על עקרונות. ואני חושב שבמקום שבו, ובו יש מקומות כאלה בעולם, יש מדינות כאלה, אנחנו כל הזמן שומעים סיפורים, שבהם המערכות הן לא שקופות ולא נקיות, ואנחנו רואים מה קורה בהם להתפתחות הכלכלית. גם בתוך ישראל יש רבדים ואים כאלה.
זה פשוט שבהם... קשר לוגי קצת ארוך. אני אגיד לך מה, זה נשמע כאילו... מורכבת. אתם בעצם נגד הרפורמה המשפטית מטעמים משפטיים, ואתם מתרצים את זה בתירוצים כלכליים כי אתם כלכלנים. אתה מסכים עם תחושת הבטן הזאת שלי?
אני חושב שקודם כל הרפורמה המשפטית היא משפטית, וההתנגדות לה, או החשש ממנה, גם התנגדות זה מילה חזקה, בסוף צריך גם להגיע לאיזונים, אבל היא באה ממקום שהוא ברור שהוא מעולם המשפט. השאלה היא השפעה שלו על עולם הכלכלה. אני כל העיסוק שלי בקריירה הציבורית שלי, בואי, אנחנו מכתב של מנכ"לים לשעבר,
כן.
זה לא מכתב, זה מכתב של מנהלי חברות עסקיות. אנחנו באים מהניסיון שלנו. אני הייתי מנכ"ל של משרד כלכלי, משרד שיש פה ענקית על הכלכלה בישראל, משרד שהוציא את המכרזים לגז, חיפוש, מתווה גז, הסכמי גז,
משרד עצום וחשוב, משרד האנרגיה, כן.
ובואי, משרד שבו היה לנו הרבה ביקורת, יודעת מה, רוב הביקורת הייתה משמאל. רוב הביקורת שאני התמודדתי איתה כמנכ״ל הייתה ביקורת משמאל, המפגינים מול הבית שלי היו אנשי שמאל. זה לא העניין רגע של זאת לא הנקודה. וקידמנו...
מה כן הנקודה? איך הרפורמה המשפטית מזיקה מבחינה כלכלית? זה דבר שקצת קשה להסביר אותו.
יכול להיות, אבל אני חושב שהחשש הוא שבמדינה שבה בסוף בתי המשפט, תראי, בסופו של דבר כל עסק או כל מתמודד בכל הליך כלכלי יודע שבסוף היום יכול להגיע לבית המשפט. זה חלק מהעניין, זה חלק מהתהליכים. וכשאתה עושה עסקים, אתה רוצה לדעת שכשאתה מגיע לבית המשפט, בסופו של דבר עומד מחבות בית משפט שאלף יכול לספק לך מענה, יכול לספק לך סעד, ובית המשפט הזה הוא בית משפט שלא מוטה ולא נבחר.
אתה גם רוצה ודאות, לא? אתה רוצה לדעת שאם כתבת חוזה, אז הוא מיושם כלשונו. זה דבר שהוא אולי בניגוד לרעיונות האקטיביזם השיפוטי.
לא, תראה עוד פעם, אני לא חושב שהשאלה היא, אני חושב שעניין אקטיביזם השיפוטי, אגב, יש לו משקלות לכאן ולכאן. זה לא, הרפורמה לא עוסקת רק באקטיביזם שיפוטי. בחירת כל השופטים בישראל, אגב, זה לא רק שופטי עליון, בחירת כל השופטים בישראל, בידי ועדה שהיא ועדה פוליטית, או פעם שיום אחד יכולה להיות ועדת ימין, ויום אחד הוא ועדת שמאל. אבל בחירת כל השופטים בישראל, בהליך שהוא הליך בסוף פוליטי, מינוי יועצים משפטיים כמשרת אמון. הדברים האלה, זה בדיוק ליבת העניין של רגע של הוודאות.
לא יכול להיות שדווקא המחאות של הכלכלנים הם אלה שיצרו פאניקה, ולמשל הפעילו קצת שלשום את מדד מניות הבנקים. לא יכול להיות שזאת מחאה שמתדלקת את עצמה, נבואה שמגשימה את עצמה, שאת הנזק מייצרים המכתבים?
אני לא חושב, אני חושב שתראי, אני חושב שגם אם יש תגובה כזאת או אחרי ששוק ההון, תגובה של יום אחד או יומיים לפה או לשם, זה לא מה שבסוף מייצר או מונע או משקף את הצמיחה ארוכת טווח של ישראל. מה שמשקף את הצמיחה ארוכת טווח של ישראל, אני חושב לאורך השנים, האמת היוזמה והחדשנות והיכולת, וגם הממשל התאגידי והמשטר בישראל שהוא מאוזן, ואנשים מרגישים מאוד 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 בטוחים לעבוד בו, גם בתוך ההגנה המשפטית. יכול להיות, יכול להיות, אני לא פוסל, לא בדקתי את זה מספיק לעומק, יכול להיות, שמכתב כזה או אחר, או מחאה כזאת או אחרת, או, 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 או מפגש, יכול להיות שהמפגש של ראש הממשלה ארגן עם האמירות שנאמרו בו, זה, אני לא יודע. אבל הדברים האלה הם אפקטים רגיעים, ואני לא מאלה שאומרים, תראו, הכלכלה נרסה, הממשלה הכריזה רפורמה משפטית, הנה הבורסה נופלת, אני חושב שזה לא דבר נכון, זה לא דבר אחראי להגיד. אני לא חושב שזה נכון לבוא יום ולהגיד, יש כבר תגובה שלילית של שוק ההון בגלל הממשלה, זה לא דבר נכון. הממשלה זה דבר שהוא הולך הרבה שנים, ותהליכים כאלה צריכים להיות על פני זמן. אז אני לא חושב לא לכאן ולא לכאן. אני חושב שמי שאומר שהנה, הבורסה ירדה, סימן שהרפורמה היא מזיקה, אני חושב שהוא אומר אמירה לא ברורה, וגם ההפך. בסדר? תהליכים הם תהליכים שהם הרבה יותר על פני זמן.
כן. אודי אדירי, לשעבר מנכ"ל משרד האנרגיה, תודה רבה.
תודה רבה, יערה. ביי ביי.
דוקטור חן מסגב, שלום לך.
בוקר טוב, יערה.
חוקר ומרצה בתחום הגיאוגרפיה הפוליטית ותכנון עירוני מהאוניברסיטה הפתוחה. ואותך רציתי לשאול, אפרופו המחאות החברתיות נגד הרפורמה המשפטית, מהו הדבר שגורם לאנשים לצאת להפגין?
שאלה טובה, אני לא בטוח שאני יכול לענות תשובה אחת ברורה, מהו הדבר שגורם לאנשים לצאת ולהפגין. יש די הרבה דברים שגורמים לאנשים לצאת ולהפגין, אבל אני אולי כן יכול לספק איזושהי תשובה על השאלה איפה אנשים יוצאים להפגין. כאשר כבר מחליטים שהם יוצאים להפגין, למה הם יוצאים להפגין בירושלים, או לחילופין, למה הם יוצאים להפגין בתל אביב? למה במקום מסוים? כי אנשים יוצאים להפגין כי הם חשים שהם קוקים או רוצים לקדם איזשהו שינוי. אני חושב שלפחות מהמחאות שאני חקרתי עד היום, הדבר המרכזי שמוציא אנשים מהבית זה פחות המאבק, כן, המאבק הספציפי על כוח, אולי כמו שידענו בעבר, ויותר על אורח חיים. אנשים חשים איום על אורח החיים שלהם, וזה מתחבר באופן ישיר לאיפה הם יוצאים להפגין. ואני חושב שלא לחינם ההפגנות הגדולות בשבועות האחרונים לא חזרו לירושלים כמו לפני שנה וחצי ושנתיים, אלא הן מתקיימות בתל אביב. משום שהמחאות הללו בעצם עוסקות באורח החיים, באיום על אורח החיים של חלק גדול מהאוכלוסייה.
התל אביבית, כך אתה מתכוון.
יכול להיות שחלק גדול מהאוכלוסייה הזו היא באמת תל אביבית, אבל יש לנו הפגנות כמובן גם בבאר שבע, גם בחיפה, אבל ההפגנות הגדולות הן בתל אביב, משום שתל אביב היא סימבול למשהו, לאורח חיים מסוים שהוא כרגע תחת איום. ולכן ההפגנות הגדולות הן באמת בתל אביב ולא בירושלים. גם בירושלים אנשים יצאו להפגין, ואנחנו לא רואים את ההמונים, כן, שהפגינו בבלפור בזמנו. אנחנו לא רואים אותם שוב יוצאים לרחובות בירושלים. אנחנו לא רואים כמובן את התל אביבים זורמים לירושלים. אנחנו כן רואים גם את התמונות בתקשורת שמדווחים לנו בעיקר על מה שקורה בתל אביב. כן, בחיפה בסוף השבוע האחרון היו למעלה מ-10,000 מפגינים. לא שמענו על זה הרבה, ויש לכך סיבה. מה שקורה בתל אביב זה הסימבול, זה מה שמייצג בעצם את המחאה הנוכחית לדעתי. משום שהמחאה הזו היא לא עוסקת רק בכוח, היא לא נועדה להפיל את הממשלה, אלא היא נועדה להיאבק או לשמור על אורח חיים מסוים. וזה מאוד מאוד חשוב. כמובן שאי אפשר לנתק את זה מכוח פוליטי.
לא, וכשמה שאתה אומר בעצם זה שמה שמוציא אנשים להפגנות זה תחושת איום. יותר מאשר למשל תקווה לשפר, יותר מאשר למשל תחושת לכידות חברתית עם קבוצה מסוימת, איום, זה הדבר שצריכים לתדלק אותו ראשי המפגינים.
כן, זה הדבר שמוציא את ההמונים. סולידריות זה נחמד, זה מוציא אנשים, כן, כאשר אנשים במשך למעלה מעשור יצאו להפגין ביחד עם פלסטינים על גדר ההפרדה, זה היה סולידריות, אנשים לא חשו איום על החיים, על אורח החיים של עצמם, על הדברים שחשובים להם, אלא הם יצאו, כן, להיאבק בסולידריות עם אנשים אחרים, אבל זה היה קומץ. כדי להוציא את ההמונים, באמת לעשות הפגנות של עשרות ומאות אלפים, צריך שאנשים ירגישו שמשהו בחיים שלהם מתערער. ואם הם לא יצאו לרחוב, אז הם לא יצליחו לעשות את השינוי הזה או לעצור את השינוי הזה שהם רוצים. אנשים הרבה פעמים לא יוצאים כדי לקדם משהו, אלא כדי למנוע משהו אחר.
ומהו הדבר כאן שמתערער לדעתם? כשאתה אומר בני אדם צריכים לתרגם את זה למשהו מוחשי, נכון? רפורמה משפטית זה לא כל כך מוחשי.
זה לא מוחשי, ולכן אני לפחות ראיתי בהפגנה במוצאי שבת, ראיתי קבוצות מאוד מאוד שונות של אנשים, זאת אומרת, וזה הדבר, כן, זה הדבר שמצליח להוציא הרבה מאוד אנשים ביחד להפגנה, זה כאשר קבוצות שונות, יש ביניהם איזשהו שיתוף אינטרסים, כן? אז ראיתי את כמה מאות אנשים שכבר שנים מפגינים נגד הכיבוש, הם היו שם בהפגנה. וראיתי אנשים עם דגלים של קהילת הלהט"ב, שגם הם חשים איום על אורח החיים שלהם, איום מאוד מאוד מוחשי, אז הם יצאו בהמוניהם והצטרפו להפגנה הזו. וראיתי אנשים מהימין, וראיתי אנשים עם דגלי ישראל, זאת אומרת, היה זה משהו שהצליח לחבר קבוצות שבדרך כלל לא בהכרח מתחברות ביחד. זאת אומרת, האיום פה במקרה הזה, הוא הצליח להתרגם בקרב קבוצות שונות, שכל אחד חש האיום אולי קצת אחר, אבל איום על אורח החיים שלה, או על הדברים שחשובים לה, ולכן הם הצליחו לצאת ביחד, גם אם בתוך ההפגנה היו קבוצות שונות, המסה של האנשים בסופו של דבר מצליחה לעשות, יש לה אפקט כמובן, לכמות יש אפקט.
כן. דוקטור חן מסגב, תודה רבה לך.
תודה יערה, יום טוב.
בשבוע האחרון מתקיימת סוג של שביתה איטלקית או שביתה פיראטית על ידי סייעות בגני ילדים, כשכל יום משביתות סייעות שונות עשרות גנים ביישובים שונים במחאה על תנאי העסקתן, אלא שבאופן רשמי הארגון היציג שלהן הוא הסתדרות המעוף, והוא אומר שהוא מתנגד למהלך. איתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך, שלום לך.
שלום יערה.
תסביר.
כן, תראי, אנחנו מדברים על באמת משהו כמו שבוע שסייעות רבות ברחבי הארץ בוחרות פשוט שלא להגיע לעבודה, וכשאין סייעות אז גם אין גן, והילדים נשארים בבית עם ההורים. אנחנו מדברים על מקומות שונים, אנחנו מדברים על אילת ועל יבנה, באר שבע, נס ציונה, רחובות, מזכרת בתיה, ועוד ועוד יישובים שבהם הלימודים בגנים לא נפתחו בשבוע האחרון באופן סדיר באופן רציף בשל המחאה הזו של הסייעות, שבעצם באות ואומרות, אתם לא מוכנים להתקן לנו את השכר, אתם לא נכנסים איתנו למסע ומתן, אנחנו נשבית. העניין הוא, כמו שאמרת, שהסתדרות המעוף, שזה הגוף היציג של הסייעות, נמצא במגעים עם משרד האוצר ועם השלטון המקומי, כדי לנסות למצוא פתרון לנושא הזה, כאשר יש איזשהו דיבור על כך שיגיעו לאיזשהו הסכם של מקדמה, כי כרגע לא ניתן להיכנס להסכם שכר איתן. נזכיר, אנחנו לקראת הסכם שכר כולל במשק יחד עם ההסתדרות והאוצר, וזה תהליך ארוך שייקח זמן, כך שהסייעות יהיו חלק מזה או יהיו בתוך זה, אבל כרגע צריכות להמתין, ולפחות חלק מהן לא מוכנות לקבל את זה, ולכן משביטות באופן פיראטי את הלימודים. חלקן חטפו מכה, אפשר לומר, ביממה האחרונה, כאשר בית הדין האזורי לעבודה מורה באופן חד משמעי לסייעות מהעיר נס ציונה לחזור לעבודה לאלתר, לאחר שעיריית נס ציונה פונה לבית הדין, ואת יודעת, רשויות אחרות מאיימות במכתבי פיטורים לאותן סייעות. אנחנו רואים את זה בעוד כל מיני רשויות. אנחנו כאמור מדברים על 50 סייעות בנס ציונה שקיבלו צו מניעה והנחיה לחזור לגנים, אבל יש עוד סייעות שנמצאות על הפרק ברשויות שונות. גם היום יש כל מיני שיבושים בערים שונות.
בואו נצרף אלינו את מזי מסה. שלום לך.
מזי,
סליחה.
כן.
סייעת חינוך מיוחד לשעבר, נכון? את התפטרת לאחרונה.
אני בראשון לספטמבר, כן, בלב כבד התפטרתי, כי אני כבר באמת לא הייתי מוכנה לחכות. אנחנו מחכות כל כך הרבה זמן, במיוחד אחרי הקיץ האחרון, שבאמת חווינו את כל השביתות של המורים, שבאמת הגיעו איתם לאיזשהו הסדר, ואנחנו שוב עדיין מאחור. אני באופן אישי וכל חברותיי מרגישות שאנחנו סוג של האח החורג במערכת החינוך.
למרות שמאות גנים סגורים בגלל שביתה, שאפילו ההסתדרות של הסייעות לא תומכת בה, אפשר להבין גם את הכעס על הסייעות, לא?
אפשר להבין את הכעס, אבל צריך להבין אותנו, צריך להבין מאיפה זה מגיע. זה מגיע מייאוש מאוד מאוד גדול. אתם צריכים להבין שזה סקטור שרובו נשים, שהחלישו כל כך הרבה שנים, לא הגיעו לאיזשהו מעמד אפילו של אנשי חינוך. אנחנו נשות חינוך לכל דבר ועניין. אם מישהו חושב שסייעת היא עדיין עוזרת לגננת, הוא טועה טעות חמורה. אנחנו לא עוזרות לגננות, למרות שעדיין במסמכים ככה אנחנו כתובות, וזה מכעיס מאוד בעיניי.
למה זה מכעיס?
למה זה מכעיס? כי העבודה שלי הרבה יותר מלהיות עוזרת. קודם כל בוא נתחיל מזה שהסקטור הוא סקטור ענק. יש היום בכל מקום סייעת. יש את הגנים שזה מקבלים ילדים לא גמול, הרבה פעמים לא גמולים, בגילאים משנתיים ותשע, שזה הטרום חובה, טרום חובה, יש טרום חובה, גני חובה, יש בתי ספר לחינוך מיוחד בינוני וקשה, שזה בתי ספר של תקשורת, שהסייעות באמת קורסות תחת הנטל, עובדות פיזית מאוד קשה.
תסביר לנו מה הדרישות בעצם, העלאת שכר לכמה?
קודם כל, עזבו את השכר, אתם יודעים מה? הכל נגזרת של התפקיד שלנו. לנו, המקצוע שלי בעצם הוא לא מקצוע, יש לי תפקיד ואני עושה אותו, אבל הוא לא נחשב כמקצוע. סייעת זה סתם בייביסיטר, וואלה, פתחנו כיתת חינוך מיוחד, נביא מישהי שתאייש את התפקיד, אבל זה לא נכון. אנחנו צריכות הכשרה, אנחנו צריכות הדרכה.
אז שוב, אז מכאן תחדדי לי את הדרישות, הדרישות הן למה?
אנחנו רוצים, קודם כל, להיות פרופסיה, שיהיה תפקיד כזה תומכת חינוך, שיהיה מקצוע כדי שנוכל להתקדם עם שאר הדברים. כרגע אני נחשבת בתוך הרשויות כאשת מנהלה. מה זה אשת מנהלה? אני, אבות הבית והמזכירות המקסימות, תחת אותה קטגוריה. זה אומר שלהגיע למשרה מלאה, אני צריכה לעבוד 46 שעות גבוהות. המסגרות החינוך לא עובדות כל כך הרבה זמן.
אז למה הסתדרות המעוף שאתן מיוצגות בה מתנגדת למהלכים האלה?
היא מתנגדת לשביתה, ואני מבינה מאיפה היא מתנגדת. הם מדברים כל כך הרבה זמן. תראה, אני לא רוצה... אנחנו לא נגד אף אחד. העניין הוא שבאמת התחלפו ממשלות, ויש כל כך... היה עיכוב כל כך גדול בהסכמים האלה, ואני מבינה למה העיכוב, אבל בנות כבר... זה כבר לא מעניין אף אחד. זה באמת כבר לא מעניין אף אחד. הייאוש הוא גדול, השחיקה היא ענקית, עתירת כשאני
אבל אולי זו טעות, כי בסוף זו שביתה פראית, שאפילו ההסתדרות מתנגדת לה. זה דבר מאוד נדיר, בדרך כלל ארגון יציג, את יודעת.
זה דבר מאוד נדיר, כן. שנובע מייאוש ענק. לבנות כבר אין מה להפסיד. אני אין לי מה להפסיד, אני מובטלת כיום. אני היום בתקופה הזאת מובטלת.
שזה עדיף לך על פני לעבוד כסייעת.
תקשיבי, אני באמת עבדתי כל כך הרבה שנים בחינוך המיוחד. אני לא יכול לחשוב להגיע על 100% משרה. אני פחדתי לפנסיה שלי. אין לנו אופק פנסיוני. אני פחדתי פחד מוות מזה שאני אהיה פנסיונרת, אני אהיה הרבה יותר מלאבד את העבודה שלי היום. ובנות מתעוררות ומתחילות להבין שבאמת כל כך הרבה פעמים הורידו לנו את הראש תרתי משמע, כי כל פעם שגם רצינו להפגין,
כי אתן לא סומכות על ההסתדרות שאומרת יש מסע ומתן ויש פריצה דרך מסתמנת ואנחנו תכף נשיג, אתן לא סומכות?
אנחנו, את יודעת מה? אנחנו לא סומכות על אף אחד כרגע. לא על הרשויות המקומיות, לא על ההסתדרות, באמת, לא על השלטון המקומי, לא על האוצר, אנחנו לא... לא סומכים על אף אחד. אני לא יודעת איפה זה הגיוני למישהי שלפעמים מגיעה לעבודה וצריכה להחליף באמת לגבר, כי חינוך מיוחד עובדים עד גיל 21, או באמת לקבל מכות בעבודה. לפעמים כן יש בתי ספר חינוך מיוחד שגם מתנהגים באלימות ואמורה להסכים לזה שהיא מרוויחה 30 שקלים לשעה. אני לא יודעת איפה זה קיים. אני אחרי 18 שנה עם הדרגה הכי גבוהה גירדתי את ה-6,000 שקל. המשכורת בסיס שלי 2,980 שקלים. אני לא יודעת מי הסכים לדבר כזה, וחינוך זו עבודה קשה. אנחנו יד ימינם של צוותי החינוך בכל הסקטור. כן. אנחנו אנשי חינוך לכל דבר ועניין, וחבל שלא מסתכלים עלינו ככאלו.
מזי מסה, סייעת חינוך מיוחד עד לאחרונה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שבאמת אם לא יהיה הסכם משמעותי, העזיבה תהיה כבר... עכשיו היא תהיה הרבה יותר המונית. אם לא יגיעו להסכם שהוא באמת משמעותי ופותר את רוב הבעיות שלנו, המצב יהיה הרבה יותר חמור, באמת.
תודה מה
זה. וחבל, כי מי שמשלם את המחיר, זה הילדים שאנחנו באמת באמת אוהבות, אוהבות ומעריכות את ההורים, אבל צריך להבין שהייאוש ממש גדול.
תודה לך.
תודה.
שרון וקסלר, חזיתנו, שלום.
אהלן יערה.
קר וגשם, ומה קורה פה?
קורה פה חורף, שכחנו מה זה.
אני
נכון?
נגד.
אני בעד, אני בעד.
אם את יכולה להפסיק עם זה.
לא, תקשיבי, היו הרבה בקשות שביקשו חורף, אז פשוט נעניתי לזה סוף סוף. אני צוחקת כמובן. תראי, אני אומרת עכשיו בחוץ, גשם יורד עליי, זה נכון שברגע שאתה נמצא בחוץ זה פחות סימפטי, אבל הגיע הזמן שזה יקרה. המצב שלנו עד עכשיו הוא ממש גרוע, האזור שהכי גרוע בו זה רמת הגולן, ירדו בערך שליש רבע מכמות המשקעים שאמורה לרדת, שם יש את החוסר הכי גדול בגשם שירד, עד עכשיו אנחנו שותים, את יודעת, בכמויות המים שאנחנו שותים, 65-80% מהמים שאנחנו שותים זה מים מותפלים, אז כל הסיפור הזה של מפלס הכינרת וחיסכון במים,
פחות.
וכל הלחץ שלנו מאחורת, כן. קצת ירד השנים האחרונות, ואנחנו לא כל כך מתייחסים לזה, למרות שעדיין יש לזה הרבה מאוד חשיבות, כמובן מבחינת החקלאות, זה מאוד חשוב שכן ירד גשם, למרות שיש עדיין השקיה, גם עם כל המים המותפלים. בכל מקרה, גשם יורד עכשיו, סוף סוף החורף הגיע, ככה במהלך הלילה, סופות רעמים וברקים, ברד, כמויות משקעים עד עכשיו, עם כמה עשרות מילימטרים בודדות, אבל החשש הכי גדול זה מפני הצפות לאורך מישור החוף. זה באמת הדאגה הכי גדולה של הימים הקרובים, כי אנחנו מכירים את כל מאגרי הניקוז, הם לא משהו וגם הם לא ערוכים.
כן. מה זה לא ערוכים? החורף, כמו שאמרת, הוא מגיע כל שנה, זה חורף, אנחנו מכירות שיערכו, לא?
אני מסכימה איתך לגמרי, אבל יחד עם זה אנחנו כל שנה לצערנו רואים את התמונות הקשות של אזורים שלמים שמוצפים במים. יש פה שני אלמנטים. האחד מראש של הבנייה של מאגרי המים, ארוכה לכל מיני אירועי קיצון שמתרחשים אחת ל-50 עד 100 שנה, וככה בונים את, את מאגרי הניקוז. מצד שני, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות, עם הסיפור הזה של משבר האקלים, אירועי הקיצון, יש הרבה יותר אירועים שבהם יורד הרבה מאוד גשם בפרק זמן קצר. 60-70 מילימטרים בפרק זמן קצר, זה כבר לא משהו שמאוד יוצא דופן. כמעט כל חורף זה קורה לנו, וברגע שזה קורה, אז פתאום אנחנו רואים את כל ההצפות, ובהרבה מאוד מקרים מראש הבנייה היא לא כזאת שערוכה לכמויות משקעים, כי היא גם לא תמיד עומדת בסטנדרטים, ואז את רואה פתאום מקומות שמוצפים עם 30 מילימטרים, שזה לא אמור לקרות.
יפה.
אבל את רואה 30 מילימטרים שירדו בזמן קצר.
בקיצור, יהיו הצפות.
משהו ממש חריג.
כן, זה לא חריג, אבל יהיו הצפות.
יהיו הצפות, תראי, אני לא יכולה לחתום לך בוודאות, אבל זה החשש הגדול, שיהיו הצפות לאורך מישור החוף. כמובן שיש גם את הסיפור של חשש משיטפונות במחלי הדרום והמזרח, בעיקר מדבר יהודה וים המלח, כי הגשם ידרים רק לאזורים הללו. אז גשם יורד כרגע מקו אשדוד עד קו חיפה, דווקא אזור הצפון, הגליל המערבי, רמת הגולן, כרגע לא יורד בהם גשם, אבל כל האזור של חיפה, אשדוד, ככה יורד גשם אינטנסיבי, רציני, חזק, ירידה בטמפרטורות, רוחות מתחזקות, יכול להיות שהיום באזור של הדרום יהיה קצת סופות חול.
רגע, מה עם שלג בחרמון?
שלג בחרמון יורד, התחיל כבר אתמול, כבר הבוקר רובי אמרשלג שלנו פרסם תמונות של שלג בחרמון, ככה שהולך ונערם, ממינוס 2 מעלות במפלס התחתון, זה ימשיך גם היום, גם מחר. השאלה הגדולה הייתה, מה קורה עם שלג בערי הצפון הגבוהים? יש אולי איזשהו סיכוי מחר בערב, אבל גם אם ירד, זה לא יהיה משהו מאוד מאוד משמעותי, כך זה נראה כרגע. בכל מקרה, יש לנו יומיים של חורף, שזה נהדר, שיש לנו בהם כמעט הכל, חוץ משלג בירושלים.
כן, יפה. הרבה...
לא, חוץ.
שרון,
בלי, בלי. ובכל מקרה יש איזושהי רגיעה בשישי, ועוד משהו שיתפתח כבר בשבוע הבא, וגם בסוף השבוע.
מצוין, אז את במעקב, תודה רבה לך שרון וקסלר חזיתנו.
תודה, תודה.
ואיתך אנחנו מסיימות את השעה הראשונה של סדר יום, בעוד 2 דקות יהיו כאן חדשות, אנחנו נהיה מהצד השני עם השעה השנייה, ועוד סיפורים מעניינים. תחזרו אלינו שם, להתראות בינתיים. ביי ביי.
רשת בית, יערה שפירה.
שלום לכם, בוקר טוב, 11:05 עכשיו, ואנחנו סדר יום, אני יערה שפירה. יוקר המחיה ממשיך להיות הנושא העיקרי שמטריד את רוב הישראלים. הדלק אמור לעלות הלילה בחצות, בניגוד להבטחות, אם כי בלי הרבה ברירה לנתניהו, עם הנושאים האלה נהיה בפתח השעה הזאת. העורכת היא מירית הושמן דמיטרני, בהפקה דנית שוק, רון ידידיה ושירלי וייל, על הביצוע הטכני קובי בז'יק, ואנחנו מתחילים. ואנחנו רוצים לעסוק ברפורמות שמתכננת הממשלה החדשה כדי להילחם ביוקר המחיה ומופיעות בטיוטת חוק ההסדרים. בעזרתך, ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, שלום.
שלום יערה, בוקר טוב.
תני לנו סקירה.
אז בואי נתחיל אבל אולי עם חצי מילה על הדלק, שכמו שאמרת, אמור להתייקר הלילה בחצות, המחיר שלו אמור לקפוץ ב-33 אגורות לליטר בנזין 95 אוקטן, מה שיביא את המחיר של ליטר כזה ל-7.17 שקלים. אמרת, ראש הממשלה ושר האוצר סמוטריץ' הציגו לפני כמה שבועות את מה שהם כינו תוכנית למאבק ביוקר המחיה, להקלה על יוקר המחיה. הם דיברו על הקפאה של מחוללי האינפלציה, אבל בתכלס כשהם דיברו על המחיר של הדלק, הם אמרו, אנחנו נוותר לציבור על ההתייקרות האחרונה, אותה ההתייקרות של החודש שעבר, ההתייקרות האחרונה לשעתה, שהייתה של 10 אגורות, הם חתמו על צו שהוזיל את המס על הדלק ב-10 אגורות, אבל מה לעשות שמחיר הדלק מתעדכן מדי חודש בחודשו, המחיר הבנזין בעולם מתייקר, והנה אמורה לצאת לדרך הערב התייקרות של 33 אגורות הלילה בחצות. אנחנו כן יכולות להגיד שיש עכשיו מאמצים ולחצים בעיקר מהכיוון של לשכת ראש הממשלה על אנשי משרד האוצר למצוא מה שנקרא מקורות תקציביים, שתי מילות הקסם שאמורות לאפשר למדינה איכשהו להכניס את היד לכיס, לוותר על ההכנסות שאמורות להיות לה מהמס על הדלק, כדי שאפשר יהיה להשיג לציבור איזושהי הטבה, הקלה זמנית ביוקר המחיה, במקום ההתייקרות שאמורה להיות הלילה בחצות. אני לא בטוחה שהם יצליחו לעשות את זה, בוודאי בלוח הזמנים המאוד לחוץ שיש כרגע, אבל זה אירוע שמתרחש ברקע.
לא, בוא נאמר, אין המון ברירות לנתניהו כאן, אלא לאפשר את ההעלאה, אולי פשוט היה צריך לא להבטיח.
גם זו אפשרות, וכן, כמו שאת אומרת, פורמלית או ברמה שאנחנו מסתכלות על המציאות כהווייתה, אין הרבה אפשרויות לעצור את ההתייקרות הזאת עד הלילה בחצות, ועדיין אנחנו יודעות שדרג פוליטי נחוש יכול להפעיל לא מעט לחץ על דרג מקצועי ולמצוא שטיקים וטריקים שיאפשרו איכשהו לחתום על איזשהו צו שיעכב את העלאת המחירים או יצמצם אותה באיזשהו אופן. בואי נגיד ש בוודאי מתעסקים בזה באינטנסיביות גם בשעות האלה.
כן, אוקיי, חוק ההסדרים.
חוק ההסדרים ומחירי, בואי נתמקד רגע במחירי מוצרי המזון והטואלטיקה.
בהחלט.
כי כמו שאמרנו, הניסיון קצר הטווח, בטח אחרי הבטחות בחירות של הקפאת חשמל וארנונה ומשכנתאות באיזשהו שלב, חייבו את ראש הממשלה ואת שר האוצר להציג משהו לציבור כדי לא לצאת כמי שרימו אותו במהלך הקמפיין. אבל כמו שאמר שר האוצר בעצמו, הדרך האמיתית להוריד את יוקר המחיה כאן היא באמצעות רפורמות ארוכות טווח, מהלכים משמעותיים שראינו את הממשלה הקודמת אגב מתחילה לעשות, מעבירה רפורמה משמעותית ביבור ומעבירה
אגב, מקריאת חוק ההסדרים נדמה שעם כל הביקורת הממשלה הנכנסת ממשיכה הרבה מהמהלכים של קודמתה, גם בעצם הרפורמה בחקלאות והרחבת האפשרות לייבא מוצרים חקלאיים, נכון? זה פחות או יותר המשך.
כן, זה פחות או יותר המשך, ונגיד, מה שאנחנו רואות כרגע זו הטיוטה של חוק ההסדרים. זה מה שמעוניינים במשרד האוצר לעשות, זה מה ששר האוצר הסכים עם הדרג המקצועי, אבל אנחנו יודעות שיש פער מאוד גדול בהיבטים הכלכליים בין שר האוצר סמוטריץ' שמציג את עצמו כאיש של תחרות, כאדם שגם בניסוח של ההסכמים הקואליציוניים תקע איזה שהם מקלות בגלגלים של הניסיונות לבטל את הרפורמה בחקלאות למשל של חלק מהשותפים שלו שרצו מאוד להסביע את דעת הקהל של הלובי החקלאי. בא שר האוצר סמוטריץ' והכניס ככה כל מיני מילים שאפשרו לצעדים אוטומטיים ברפורמה הזאת להיכנס לתוקף ככה יום יומיים שלושה אחרי שהממשלה הושבעה. אז זוהי הטיוטה של חוק ההסדרים, אנחנו כמובן יודעות איך נכנסים לחדר, אף פעם לא יודעים איך יוצאים ממנו ועם איזה עזים תהיינה המפלגות האחרות מוכנות להשלים. אבל כן בעניין של המזון, בואי נדבר על רפורמה משמעותית עם פוטנציאל משמעותי שיש בטיוטת חוק ההסדרים ביחס למזון ולטואלטיקה, רפורמה שבעצם אמורה לפרק באיזשהו אופן את ספקיות המזון הגדולות. אנחנו יודעות להגיד שיש היום בישראל 10 חברות שאחראיות על יותר ממחצית מכל מה שאנחנו רואות בסופר, מכל מוצרי המזון והטואלטיקה, דיפלומט ושסטוביץ' ושטראוס ושטנובה, שורה ארוכה של חברות שעומדות מאחורי כל כך הרבה מוצרים שאנחנו אפילו לא יודעות לשייך את המוצרים האלה אליהן. ובא משרד האוצר ומציע בחוק ההסדרים למעשה לאסור על ספק אחד לספק יותר ממוצר משמעותי אחד, יותר מחברה משמעותית אחת. כלומר, אם יש לנו את דיפלומט והיא מביאה לכאן את המוצרים של קלוגס, אז לצורך העניין, או של סטארקיס, או איזשהו מוצר ש
היקף המחירות שלו הוא כזה שיוגדר בחוק כגדול במיוחד, היא לא תוכל להביא לכאן עוד חברה, מותג, מוצר, שהיקף המחירות שלו הם בסדר גודל דומה, וזה כדי לייצר בעצם ביזור של יבוא המוצרים השונים בין גורמים שונים, לייצר תחרותיות, כי הסיטואציה הזאת שבה יש גורם אחד שמביא לסופר כל כך הרבה מותגים, וככה הוא יכול להפעיל לחץ על הקמעונאים, לא רק על המחיר של מוצר ספציפי, אלא על איזושהי חבילת מוצרים שהוא מוכר להם, כי אם לא תקנו ממני במחיר שאני דורש, הרי שהמדפים אצלכם בסופר יהיו רכים לחלוטין, המטרה היא לייצר סיטואציה שבה הלחץ הזה כבר לא יוכל להיות מופעל על ידי ספק אחד, נגיד יערה זו רפורמה מאוד שאפתנית, יש לא מעט טענות משפטיות שאפשר להעלות כלפיה, אפשר לטעון לסבירות, חוסר סבירות, את יודעת, אם העילה הזאת עדיין תהיה איתנו, ובוודאי אנחנו נראה לחץ מאוד גדול מצד הספקים, מצד יצרני המזון, מצד היבואנים שיש להם הרבה מאוד מה להפסיד באירוע הזה.
בעצם הספקים והיבואנים שמסומנים כאן בתור הבעיה וניסיון אפילו קיצוני לפתור את זה.
ממש ככה, בודקים במשרד האוצר את שולי הרווח שלהם ורואים שהרווחיות של הספקים הגדולים היא בערך 12%, שזו רווחיות שנחשבת גבוהה במיוחד בענף הזה, גם בהשוואה למדינות אחרות, גם בהשוואה לחברות אחרות, מזהים את החוליה הזאת בשרשרת כחוליה שתורמת בצורה משמעותית ליוקר המחיה כאן בישראל, ומנסים לפרק את האירוע הזה.
ליאל קייזר, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. ובדיוק בעניין הזה אנחנו רוצים להיות איתך, עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. בוקר טוב.
בוקר טוב.
קריאה של הרפורמות האלה שנועדו להיאבק ביוקר המחיה בטיוטת חוק ההסדרים עושה אותך אופטימי?
כן, בסך הכל אנחנו רואים שיש נכונות הולכת וגוברת של משרד האוצר ושל הממשלה לעשות שינויים יסודיים גם ביבוא של מוצרים, גם במלחמה ביוקר המחיה שלהם, ולא רק תרופות כאלה רגעיות של הקפאת מחירים לחצי שנה וכיוצא באלה.
בוא באמת נדבר על רפורמת פירוק המותגים, הרעיון הזה שספקי מזון או פארמה יוכלו לעבוד רק עם יצרן גדול אחד, בשביל להקטין את כוח השוק של ספקים מול קמעונאים. קודם כל, מה גורם לנו לחשוב שהבעיה היא הספקים ולא הקמעונאים בעצמם?
אז קודם כל, מעקב רב שנים אחרי שולי הרווח של היצרנים וההשוואה שלהם לקמעונאים מראים שראשית היצרנים והיבואנים הגדולים מרוויחים הרבה הרבה יותר מהרשתות, ודבר שני, אנחנו רואים שהתחרות בין הרשתות לבין עצמן היא הרבה יותר קלה, ויש לזה סיבה טובה, כי בישראל הרבה יותר קל להקים סופרמרקט מאשר להקים מפעל לייצור מזון, וככל שחסמי הכניסה, זה המונח המקצועי שבו אנחנו מכנים את זה, חסמי הכניסה גבוהים יותר, כך גם יש מעט יותר מתחרים, וזאת הבעיה בעיקר, כי בתחום המזון יש לנו בעצם ארבע קבוצות גדולות ששולטות על השוק שלנו.
נניח המותג הפרטי של שופרסל, הוא יחשב ספק?
כן, שופרסל בעצם מנסה לבוא ולאתגר את המחירים של היצרנים הגדולים על ידי זה שהיא מציגה על המדפים של המותג פרטי.
כלומר, זה הוגן בעיניך.
זה הוגן, זה גם קיים בכל מדינות המערב, זאת אומרת, הפטנט הזה של מותג פרטי, לא אנחנו המצאנו אותו, והוא בעצם נועד לאפשר לאנשים שפחות מוטי מותגים, אבל יותר רגישי מחיר ורוצים לקנות בזול יותר, לבצע את הקניות שלהם עם סל קניות מלא.
ובסוף תראה, זאת רפורמה שנוגעת גם ליבוא הרי, ותחייב את חלק מהיבואנים לוותר על חוזים מול יצרנים בינלאומיים, למשל. זאת לא פגיעה מוגזמת בזכות הקניין?
לא, אני חושב שלא. יש לזה שתי סיבות. קודם כל, צריך להבין מה עומד בעצם ביסוד הרפורמה שמציע משרד האוצר. התגבשה ההבנה שכאשר יבואן מחזיק לא רק מותג אחד, אלא הרבה מאוד מותגים חזקים ביחד, יש לו כוח מאוד מאוד גדול מול הסופרמרקט, כי הסופרמרקט חייב אותו בהרבה מאוד הקשרים. והוא מנצל את הכוח הזה שלו לגביית מחיר עודף, מחיר גבוה יותר. ולכן בעצם הרצון הוא לבוא ולהגיד, יבואן יקר, אתה רוצה להיות יבואן של מותג מוביל, תהיה יבואן של מותג מוביל, אבל אל תרכז תחת היד שלך הרבה מאוד מותגים חזקים, כך שזה יוצר לך כוח בלתי הוגן כלפי הרשת. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים לזכור שחלק גדול מההסכמים האלה נעשים בבלעדיות. זאת אומרת, אנחנו חוסמים בעצם יבואנים אחרים מלהביא את אותם מותגים עצמם במחירים זולים יותר.
שכאן ראינו לאפשר יבוא מקביל.
נכון, ויבוא מקביל גם הוא מוגבל, משום שבעצם יבוא מי שיטען כנגד ויגיד, אין בעצם מניעה היום, פורמלית לפחות, להביא יבוא מקביל. זה נכון פורמלית, אבל לא מהותית, משום שבעצם הכמויות שאפשר להביא ביבוא מקביל, הן גם קטנות וגם לא מסודרות. כשאתה רשת סופרמרקטים, אתה לא יכול לבנות לאורך זמן ולאורך שנים, על זה שהיבואן המקביל יספק לך את כל הצרכים שלך, ומכאן הכוח של היבואנים הגדולים הללו.
אז עוד רפורמה חשובה שחוק ההסדרים מבקש, שבעצם כמעט ביטול של מועצת הצמחים, סוג של איגוד שמישהו מה מותר לו לנהל היום, כן תאום מחירים בין יצרנים, וכאן מעניין אותי בתפקידך הקודם כממונה על ההגבלים, אם חשבת שזה אמור לחשב סוג של הגבל, שהפטור שהם קיבלו לא היה מוצדק.
תראי, הפטור החקלאי הוא מאוד מורכב, כי מצד אחד יש לנו קהל מאוד מאוד מבוזר של חקלאים, זה לא בדיוק הטייקונים של המדינה, כשאתה רואה חקלאי בודד, ומצד שני המועצות האלה, בדיוק כמו שאת אמרתי, הרעה מאפשרות בעצם תאום מחירים ותאום כמויות, הגבלת הכמויות. אנחנו לפעמים רואים טונות של ביצים, טונות של ירקות נזרקים, רק כדי לשמור על מחיר גבוה. וזה כמובן במדינה שבה חלק מהאזרחים לא יכולים להרשות לעצמם, סל מחיה, סל מוצרים תקין. ולכן, בעצם, וברור לגמרי שהמועצות האלה נגבל עסקי מוגזם לחלוטין. מוגזם לחלוטין. זה בסדר שחקלאים באזור מסוים יתאגדו ביניהם לשיווק משותף, אבל לבוא ולקרטל את כל מדינת ישראל כל כך הרבה שנים במחירים, זה דבר שהוא בעייתי, במיוחד, וזאת הנקודה הכי מפליאה, שהחקלאים לא רואים בפועל את התמורה לזה. ומי שמרוויח בדרך זה כל מיני משווקים וכל מיני עסקנים שהם בכלל לא אלה שעמלים על הגידולים.
ואז יבואו, כמו שראינו בפעם שעברה שניסו לעשות רפורמה בחקלאות, יבואו החקלאים עם הלובי החקלאי ויאמרו, אבל אתם פוגעים בחקלאות, פוגעים בהתיישבות, זה מפעל ציוני וכן הלאה, ודעתך היא להילחם בהם.
אז תראי, יערה, אני פה, איך אומרים, מייצג את הפרספקטיבה ההיסטורית קצת. כשהייתי ממונה ניסינו 3 פעמים לבטל את הפטור הזה ולא הצלחנו. שנה לאחר מכן עבר תיקון די גדול לפטור החקלאי שצמצם אותו בקצת, ועכשיו הגיע הזמן לעשות את התיקון המאוד מאוד פשוט ולהגיד, כאשר מועצות כאלה מרכזות מונופול, דהיינו מעל 50% מגידול מסוים, צריך לא לאפשר להם להתקיים. כל עוד שזה התארגנויות קטנות יותר, אין עם זה שום בעיה.
מניסיונך הרחב, מה הסיכוי שהם הצליחו להעביר רבע מהרפורמות האלה?
אני חושב שיש סיכוי ניכר הפעם להעביר חלק גדול מהרפורמות האלה, מסיבה פשוטה, התבוננות על מרכיבי הקואליציה המדוברת, זאת שקיימת עכשיו, מראה שאין שם אחיזה מאוד מאוד גדולה לציבור החקלאי למשל, ומצד שני אנחנו רואים שבעצם יש, איך אומרים, העם נענק תחת יוקר המחיה ברמות כאלה של התגברות, שזה כבר באמת מגיע למצב שאנחנו יודעים שזה לא סתם מקטרים על יוקר המחיה, אלא באמת הציבור מתקשה להרשות לעצמו לקנות סל מוצרים נורמלי.
עורך הדין דרור שטרום, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, תודה רבה.
תודה לך.
אדם פרידלדר, מנכ"ל גוד פארם, שלום לך.
צהריים טובים.
מה דעתך על רפורמת פירוק המותגים של הממשלה?
באופן תיאורטי הכיוון הוא נכון, שבאופן מעשי אני לא יודע אם הטכניקה שהציעו היא טכניקה נכונה. אין ספק שהדרך להוריד מחירים היא אחת ויחידה, זה פשוט ליצור תחרות, ככל שיהיה יותר תחרות ככה הסבירות שהמחירים ירדו היא יותר גבוהה, ולכן הכיוון הוא נכון. להגיד לך שלאסור על מישהו למכור מותג ספציפי, אני לא רואה את זה עובר בבית משפט, אני לא מאמין שזה יהיה דרך, ואני מאמין שזה ילכו פה למסע בבתי משפט מאוד מאוד ארוך, שאני לא בטוח שיניב פרי, לכן הכיוון נכון, הטכניקה לטעמי לא נכונה.
לא יעבוד, אתה אומר.
אני לא חושב שזה יעבור, זה לא, יש עניינים של חופש העיסוק, ולהגיד לבן אדם, זה כמו שתגידי בסופר, אוקיי, את נכנסת היום לרשתות השיווק, אז הם מוכרים ירקות, הם מוכרים בשמים, והם מוכרים גם חולצות, אז מה יגידו להם, את זה אתה יכול למכור ואת זה לא? אם אתה לא יכול להגיד להם, אז למה שתגיד לי יבואן, את זה אתה יכול למכור ואת זה לא? זה דבר מאוד מסובך לדעתי משפטית, זה לא שאני אומר שאני לא מאמין בזה, כן, אני מאמין, ואני מאמין שצריך לייצר ולעודד תחרות ולעשות כמה שיותר תחרות.
ואתה מאמין שזה מה שתוקע את יוקר המחיה?
יוקר המחיה בישראל, באופן כללי, כן, מה שתוקע אותו זה היעדר תחרות, ואגב, זה לא רק ברשתות השיווק ומוצרי הצריכה, תסתכלי גם על בנקים, תסתכל על חברות הביטוח, אנחנו באותו לופ, יש מעט מאוד שחקנים במשק הישראלי, ולכן שבכל ענף שיש בו מעט שחקנים, אז המחירים גבוהים, כי אין תחרות, ככל שתעודדי תחרות, אז זה בהחלט הסיבה ליוקר המחיה בישראל, וגם בענף שלנו, בענף של מוצרי הצריכה והמזון, כן, זה שוק מאוד מאוד ריכוזי.
היום אתה נסחט בידי ספקים, כאלה שאומרים לך לא תקנה במחיר שאני דורש, אני לא אמכור לך גם מוצרים אחרים?
המילה נסחט היא קצת קשה, אבל ברור שיש הבנה, שאתה יושב עם ספק, שהספק הזה הוא מספק לך גם את המוצר הזה, ככל שהספק יש לו יותר כוח מולך, ברור שאתה נחלש, והוא מתחזק, כי ככה זה, כאילו הוא מחזיק חלק ניכר מהסניף, יש שם ספקים שהם בעלי כוח מאוד מאוד גדול, אני לא מספר את זה, זה משהו חדש, תסתכלי בסוף, שבעת הספקים הגדולים בישראל, איזה אחוז הם מהווים מכלל הרשת שיווק, הם מהווים אחוזים מאוד מאוד ניכרים, וכל אחד מהם הוא פשוט מאוד חזק.
למרות שאיכשהו הצלחתם, אתה יודע, להפנות את האש בנוגע ליוקר המחיה רק לספקים, אבל אתם תהיו השלב הבא כנראה, לא?
אני לא יודע, תסתכלי על רשתות השיווק. רשתות השיווק, לשמחתי, בוא נגיד, כל הגדולות הן מסחרות בבורסה בתל אביב. אם תסתכל על שופרסל, רמי לוי, ויקטורי, יוחננוף, כולם חברות ציבוריות. כל אחת מהחברות האלה, לא יוצא מן הכלל, מרוויחות בין 2% מהמחזור, בוא נגיד, להכי הכי גבוהות, 4% מהמחזור. מה הציפייה? הציפייה שאיך שמה יקרה ברשתות השיווק, שהם יפסידו, שהם ירוויחו אפס. זה חברות עסקיות. אז אני חושב שרווח של 2% מהמחזור הוא רווח מאוד לגיטימי, 3% הוא רווח מאוד 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 לגיטימי. בגלל זה אני אומר לך שחפשו את השמנת איפה שנמצאת, ולדעתי זה בטוח לא ברשתות השיווק, את רואה, נתונים חשופים לעין כל בן אדם שנכנס לבורסה, לרשות לניירות ערך, יכול לראות את כל הנתונים. כן. זה הכל חשוף, ואני לא שם מצד השמנת, בוא נגיד.
אתה כבר נערך לזה שהרפורמה תיכנס לתוקף? יוצר פתאום קשר עם ספקים חדשים, עם יבואנים חדשים?
אנחנו בגוד פארם, אני לא יודע אם אנחנו מהחלוצים, אבל בוא נגיד היום באזורים של נון פוד, מוצרים שהם לא מזון, אנחנו ביבוא מקביל, אני מניח שאנחנו הגדולים בישראל, אנחנו שנים עושים את הדבר הזה, יש לנו ספקים, אנחנו מייבאים המון במקביל ליבואן הרשמי, כמו שנקרא יבוא מקביל, אז ככה שאנחנו ערוכים לדבר הזה, כך או כך, אנחנו מייבאים גם היום כבר בהיקף לא קטן, בגלל זה באמת המחירים שאנחנו מציעים לצרכנים, מאוד מאוד אטרקטיביים.
אדם פרידלר, מנכ"ל גוד פארם, תודה רבה.
תודה.
נצא להפסקת פרסומות קצרה, תכף חוזרים. חזרתם אלינו ואנחנו חוזרים להתעדכן במה שקרה בפגישת שר החוץ האמריקני בלינקן עם פעילים חברתיים, פגישה שהתרחשה והסתיימה ממש לפני מספר דקות. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את היית שם, שלום לך.
שלום יערה, אני מקווה שאת שומעת אותי.
בינתיים.
כן, הפגישה הזאת מסתיימת ממש לפני זמן קצר, ומה שמעניין זה המסר, בעצם קיום המפגש הזה עם פעילים חברתיים. הם היו אמנם מספר מועט של אנשים, אבל אחד מהם הוא לדוגמה מאיגי, ארגון הנוער הגאה בישראל, במפגש עם שר החוץ האמריקני. זה לא קורה בדרך כלל, המטרה שלו, ואת זה גם אמר בלינקן בפתח דבריו, זה לשמוע על הקשיים של אותם ארגונים של החברה הישראלית היום בישראל. ואת יודעת, אי אפשר להתחמק מהמחאה בישראל, חלק מהנוכחים היו גם הייטקיסטים צעירים שעובדים או קיבלו קרנות או סיוע פיננסי מארצות הברית. ואת המהלך הפגישה, בפתח הפגישה אומר שר החוץ, ששומעת גם את מציאות הכפיים בתום המפגש הזה, במהלך הפגישה אומר שר החוץ האמריקני בלינקן, אתם חלק מהחברה האזרחית התוספת בישראל, החברה האזרחית היא כוכב הצפון שלנו, הודעה למשתתפים, ביקש לשמוע על הקשיים שלהם, על האתגרים שלהם, לפחות על פי המשתתפים בתוך החדר. בלינקן מאוד התעניין במה הם בדיוק עושים ואיך אפשר לעזור להם, לסייע להם, כמובן על רקע המחאה. אחד מהמשתתפים בדיון אמר לי שהוא בעצמו סיפר לשר החוץ האמריקני בלינקן על הקשיים של ההייטק הישראלי והחשש של ההייטק הישראלי מפני השלכות הרפורמה המשפטית. בלינקן להבנתי מאוד היה, לא רוצה להגיד מבוסס, אבל ידע בדיוק לבחור את המילים שבהן הוא אמר, לא הביא איזושהי תמיכה גורפת במהלכים הללו, אבל כן ציין שארצות הברית רוצה לסייר לארגוני החברה האזרחית, בירר על הקשיים שלהם, ומפגש מאוד לא שגרתי, הוא אורגן על ידי השגרירות עצמה, לא על ידי משרד החוץ, מתקיים במרכז התרבות פילבט, מרכז שמארח פעילות תרבותית גם לכל חלקי ירושלים, מזרח, מערב, יהודים, ערבים. בקיצור, ירה, הפריימינג של האירוע הזה הוא כנראה הסיפור כולו.
כן, מעניין מאוד. גילי כהן, כתבתנו, תודה רבה לך משם, תודה.
תודה.
ואנחנו להתפתחויות בסיפור הזה. לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין הוגשה תלונה נגד יושב ראש הלשכה אבי חימי בבקשה להשעות לאלתר את רישיונו, זאת בעקבות הפרסום אמש בחדשות 13 כי עורך הדין חשף את עצמו ועשה מעשה מגונה במהלך שיחת וידאו עם עורך הדין שביקשה ממנו המלצה. ואנחנו איתך עמוס שפירא, כתבנו, שלום.
כן, שלום יערה, בהחלט מבוכה גדולה בלשכת עורכי הדין כאשר בעקבות הפרסום הזה של איילה חסון אמש בערוץ 13. מה שקורה עכשיו, קודם כל באופן פורמלי, יש עורכת דין בשם רות קוליאן, אנחנו מכירים אותה מהניסיון שלה להקים מפלגה של נשים חרדיות בכנסת בזמנו. היא הגישה גם תלונה לוועדת המשמעת הארצית של לשכת עורכי הדין וגם הגישה תלונה במשטרה. אז זה צעד אחד. צעד נוסף הוא בעצם שהוא מאחורי הקלעים, כלומר יש כאן לחץ גדול עליו ועל יושב ראש הלשכה אבי חימי להתפטר בעקבות העניין הזה. אני מניח ואני שומע שהוא בעצמו שוקל את העניין הזה, יכול להיות שזה יקרה עוד היום, וכבר תשימי לב, אנחנו בעצם מדברים קודם כל בתקופה שממילא הכהונה שלו עומדת להסתיים בעוד מספר חודשים, הרי יש את הבחירות הלשכה של לשכת עורכי הדין, אז כך שהוא כבר לקראת הסוף של הכהונה שלו. וגם הוא אמר שהוא לא, הוא כבר הודיע בזמנו שהוא לא מתכוון להתמודד לראשות הלשכה. הסיבה, אנחנו לא יודעים, יש כאלה שאומרים, אני עכשיו מתגלית גם הסיבה, אני לא יודע אם זה נכון, אבל בכל אופן, הוא בוודאי שוקל להתפטר מהתפקיד הזה עוד היום, ככה אולי לייתר את הפנייה, לפחות הפנייה אחת לוועדת המשמעת. מה יקרה עם אותה תלונה למשטרה? אני לא יודע אם יש פה גם היבטים פליליים בכלל, אבל בהחלט יש כאן, מה שקורה עכשיו זה במישור הציבורי למעשה, אל מול עורכי הדין, ולכן, כמו שאני אומר, יש היום גם אירוע, יש היום אירוע של, אירוע שמחה של לשכת עורכי הדין, אז יכול שזה יהיה קשור לעניין הזה, שם אולי כבר יקרה משהו, שם אולי הוא יודיע, או סביב האירוע הזה הוא יודיע, כי הרי הוא לכאורה מתוקף תפקידו, הוא היה אמור להיות גם באירוע הזה, אז בהחלט צריך לשים לב.
וצפוי להיות.
כן, זאת אומרת, אנחנו
צריכים לראות עכשיו. ככה אנחנו חושבים, כן.
נכון, אנחנו צריכים לראות עכשיו האם הוא מגיע לשם, או אם הוא מגיע, מה הוא אומר שם, אבל אומרים לי ככה אנשים שבעניין שיכול להיות מאוד שעוד עד הערב עוד נראות אותו באמת מתפטר מהתפקיד הזה.
עמוס שפירא, תודה רבה לך.
אני מודה לך.
עכשיו אנחנו לעניין הזה. בחמש השנים האחרונות הולכים לאיבוד מדי שנה כמיליארד שקלים של כספי תרומות שנותרים בקופת האוצר בגלל שיעור נמוך של מימוש זיכוי תרומות ממס בקרב ישראלים. כך עולה ממחקר שערכת את, דוקטור אסנת חזן, שלום לך.
שלום יערה.
יש להציג אותך כמנהלת מעבדת המחקר במכון למשפט ופילנטרופיה באוניברסיטת תל אביב. ספרי לנו על המחקר.
טוב, אז נעשה טיפה סדר. אז נאמר תחילה שבישראל תורמים יכולים לקבל זיכוי מס בגין רוב התרומות שלהם לעמותות. מדובר בזיכוי משמעותי של 35% מסך התרומה של יחידים ו-23% מתרומות של חברות. אבל כמו שאמרת, מסתבר שהמיצוי של הזכות הזו מאוד מצומצם. למשל, בשנת 2018, מתוך 7 מיליארד בערך, 7 מיליארד שח תרומות בישראל, יחידים וחברות דיווחו על תרומות בסך 2.5 מיליארד שח בלבד, אוקיי? לצורך קבלת הזיכוי.
ולמה? כי אנשים לא יודעים לבקש את זה?
אז זאת שאלה מצוינת. אנחנו מעריכים שזה בעיקר בגלל הנטל הבירוקרטי, שחשוב לומר שמאוד ירד בשנים האחרונות. זה ככה גם מה שעולה מדוח מבקר המדינה, זה מה שעולה מכל מיני מאמצים שנעשים להקל על הנטל הזה. אני רק חשוב לי לומר שמדובר כאן כן בשנה אחת, אבל אין סיבה טובה להניח שזה השתנה בשנים הבאות. צריך לומר שבעצם באותה שנה, ב-2018, התורמים שכן דיווחו על תרומות קיבלו זיכוי בהיקף כולל של כמעט 600 מיליון שח, אבל כמו שאמרת, על פי המחקר, היקף הזיכוי שלא נדרש, כן, שלכאורה נשאר בקופת המדינה, הגיע לכ-900 מיליון שח, כשמה שהכי חשוב להבין זה שהרוב המכריע זה בגין, מהזיכוי שלא נדרש, זה בגין תרומות של יחידים, וזה כולל גם כמעט 500 מיליון שח זיכוי שלא נדרש בגין תרומות תנועות יחסית, או נאמר, לא מהתרומות הגדולות, כן? תרומות של עד 2,000 שח.
הבנתי. והכסף הזה שנשכח בקופת האוצר, יש עליו איזו התיישנות לאפשרות לדרוש אותו?
קודם כל, אפשר לדרוש זיכוי עד 6 שנים אחרי שהתרומה ניתנה, כמובן אם שומרים את הקבלות. שוב, היום אפשר לעשות את זה בתהליך די פשוט של תיאום מס מקוון באתר רשות המסים. יש גם ככה, אפשר דרך המעסיק במקרה של מעסיקים גדולים, אפשר דרך עיגול לטובה בגדול. יש דרכים פשוטות יותר בהשוואה לעבר לעשות את זה.
והכסף שלא דורשים אותו אחרי 6 שנים הולך לאן? נבלע בקופת המדינה.
הוא לא הולך, כן, הוא לא הולך, זה לא שהוא מוקצה. זאת אומרת, זה כסף שניתן אם נדרש, ואם לא ניתן, הוא לא נדרש. וחשוב אולי כאן להסביר את המשמעות של הכסף הזה, אוקיי? הוא לא רק כסף שלא חוזר לאזרחים, יש לו משמעות חשובה, כן? צריך לומר שהטבה הזאת מקובלת מאוד במדינות מפותחות, והיא נועדה בעצם לעודד תרומות לארגונים חברתיים. למה? כי היא מאפשרת לנו למעשה לתרום יותר באותו כסף מבחינתנו, כן? ובמחקרים רבים בעולם אנחנו יודעים שהטבת המס אכן מעודדת אנשים לתרום יותר. אבל צריך להבין שזה לא רק לתרום יותר, יש כאן ממש ערך פלורליסטי, כי הזיכוי למעשה מאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו להשפיע על ניתוב כספי הציבור, אוקיי? איך זה קורה? אם נניח שאני רציתי לתרום 1,000 שקלים לעמותה שמקדמת מטרה שיקרה לליבי, אוקיי? אני יכולה לתרום 1,500 שקלים, לקבל זיכוי של 500 שקלים, אז אני הוצאתי מכיסי את אותם 1,000 שקלים שהתכוונתי, אבל עכשיו העמותה שמקדמת מטרה שיקרה לליבי קיבלה 1,500 שקלים, ולמעשה המדינה השתתפה איתי בתרומה לעמותה שאני בחרתי.
כן.
זאת אומרת שההטבה הזאת נותנת בידי התורמים כוח להחליט לאיזה מטרות ינותבו כספי הציבור.
למרות ואחרת אז כספי הציבור פשוט נבלעים בקופה והולכים גם הם לטובת הציבור.
נכון.
כך שיהיו מי ממאזיננו שיאמרו, אוקיי, אז מקסימום תרמתי, לא?
קודם כל מקסימום תרמתי בהחלט, אבל בעצם ההטבה הזאת מאפשרת לי להגדיל את התרומה שלי לעמותות שאני בחרתי. אפשר להגיד שהממשלה באופן כללי מקדמת את כן, את המדיניות שמייצגת את הרוב.
כן.
אבל בהטבה הזאת היא בעצם תומכת בעקיפין בחברה האזרחית, שהמילה, מילת המפתח בחברה האזרחית היא הריבוי. בסדר? כי בחברה האזרחית יש מקום לריבוי הקולות, החברה האזרחית מקדמת מגוון מטרות, ובעצם בזה שהמדינה מבטרת על תשלומי המסים, כן, לטובת ההטבה, היא תומכת בפועל בריבוי של הקולות. ולכן כדאי לנו לבחור לאן ילך הכסף.
תודה רבה לך על המחקר הזה וגם על השיחה.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו עם המעקב שלנו אחרי התורים הארוכים ארוכים במשרד הפנים, כשברוב לשכות משרד הפנים אפשר להזמין תור להנפקת דרכון רק לעוד 30 שנה. לפני כמה שבועות דרשה ועדת הפנים בכנסת שהרשות תכין תוכנית לקיצור התורים ותביא אותה אליה, אבל עד אז אנחנו רוצים להיות איתך, אלישבע, שלום.
היי.
מאזור ירושלים, ואת ניסית להפוך את תעודת הזהות שלך לביומטרית. מתי ניסית לעשות את זה לראשונה?
אני בעצם נתה להפוך את תעודת הזהות שלי ביומטרית, כי נגמר לה התוקף, ולקבוע תור לדרכונים לילדים. אני מנסה לעשות את זה כבר מנובמבר, כל חודש נובמבר, בתחילת דצמבר מנסה להיכנס בין 7:30 ל-8:30 בבוקר, לנסות לקבוע תור. לא מוצא תורים בכלל.
רגע, בוא נסביר, בין 7:30 ל-8:30 בבוקר, כי אז נפתחים עוד תורים.
כי זה מה שאומרים, שנפתחים תורים. אני לא ראיתי את זה.
ומה, את כבר חודשים מרפרשת את האתר?
עשיתי את זה במשך חודש, עד שפשוט אמרתי, טוב, בוא נקבע שיהיה משהו. בדצמבר קבעתי תור ליוני. זאת אומרת שעד ביוני יש לי תורים, 30 שנה. לא היה תורים לפני, למרות שבמשך חודש ניסיתי לחפש. בכל האזורים שיש.
ובינתיים את בלי תעודת זהות ובלי דרכונים.
בינתיים את תעודת זהות שלי עוד רגע בגה תוקף, ואין לי דרכונים. יש לי תינוקת שאני רציתי לטוס איתה, אני יודעת מה אני אעשה.
את לא יכולה לטוס כי אין לך דרכון בעצם.
כי אין לה דרכון.
גם בשום דרך אי אפשר להוציא את זה? גם לא במזורז הזה?
אפשר, במזורז.
שהוא יקר.
הוא גם מאוד יקר, וגם הוא לא יודעת מתי הוא יגיע. הם אומרים שהוא מגיע תוך שבוע, אבל זה לא באמת קורה. זה לא שאת הולכת ומביאים לך את זה במקום, כמו שהיה בעבר. זה יכול לקחת גם 6 שבועות, אותו דבר.
וקבעת בעצם תורים שבוטלו?
קבעתי תורים ליוני. בדצמבר קבעתי תורים ליוני.
לכולכם הצלחת לקבוע רק ביוני.
בדיוק.
תגידי, ניסית לפצל, לקבוע רק לחלקכם?
לא היה בכלל. לא הצלחתי למצוא תורים מעבר ליוני.
הבנתי. טוב, בואי נאמר, תגובת רשות האוכלוסין וההגירה, אנו מודעים לעומסים ולביקוש הגבוה מהרגיל לקביעת תורים להנפקת דרכונים ביומטריים. בשנה האחרונה ננקטו צעדים לא מעטים במטרה להתגבר על הביקוש, הרחבת שעות קבלת הקהל, תוספת כוח אדם הלשכות, שיפור האפליקציה לזימון התורים. כל ישראלי הנדרש לדרכון בפרק זמן קצר יכול לקבל בתוך ימים ספורים דרכון זמני שתוקפו לשנתיים. בנוסף, כל ישראלי שיש ברשותו דרכון זר תקף יכול לצאת מהארץ ולהיכנס אליה באמצעות הדרכון הזר. רשות האוכלוסין וההגירה מתנצלת על זמני ההמתנה הארוכים לדרכונים ביומטריים ופועלת ללא לאות לקיצור זמן ההמתנה. למה לא הלכת על דרכון זמני באמת?
א', כל נורא יקר. אבל הדבר אחד אני לא מבינה, יש מישהו שמוציא את הדרכון הזמני. למה הוא לא יכול להוציא לי באותו זמן דרכון רגיל? למה שאני אשלם מחיר כפול ואפילו יותר? מה שבסוף מסתום אני אעשה, הדרכון שלי בתוקף לעוד כמה חודשים. אני רוצה לטוס שבוע הבא, אני פשוט אצטרך ללכת לנתב"ג עם תינוקת בת כמה חודשים ולצאת כמה שעות מוקדם אותו ולהסתמך על זה שאולי אני אצליח לעשות דרכון, או אולי לא, אני באמת לא יודעת מה בסוף יצא מהסיפור הזה.
לשבע, פה... מירושלים, תודה רבה.
בשמחה,
אני מצטערת
טוב.
בצערך.
תודה.
פרופסור מסעד ברהום, מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, שלום.
שלום לך ולכל המאזינים.
200% תפוסה בחדר המיון אצלכם.
אחוזי תפוסה הם 200% ומעלה. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה לצערי הרב, זמן רב, במיוחד בתקופה הזאת, אבל גם בתקופות אחרות. בתקופה הזאת אני מניח שכל בתי החולים הם בתפוסות מאוד גבוהות, אבל כאשר מגיעה אלינו למיון כמות מטופלים מאוד גבוהה, כמעט בו זמנית, תמיד אני הייתי אומר חלילה זה כמו אירוע רב נפגעים, הדבר מאוד מאוד מאתגר את הצוותים השונים שיש לנו כאן. אני רוצה רק להזכיר לכולנו שאנחנו אמנם מרכז רפואי גדול, השני בגודלו ממשלתי, בית חולים ממשלתי השני בגודלו צפונה לתל אביב, אך יחד עם זאת, בכל הקשור לתקציבים, תקנים וכוח אדם, אנחנו עדיין מרגישים בחוסר גדול. יש מקום לשיפור תנאים. זה אומר שאנחנו נאלצים להתמודד עם היקפים גדולים באמצעים מוגבלים של כוח אדם, כמו גם מחסור במיטות אשפוז ועוד. אבל אני יחד עם זאת, אנחנו נעשה את הכל ועושים את הכל כדי להמשיך להעניק שירות מצוין במסגרת המגבלות הקיימות.
אבל תראה, זה כמו שאמרת, זה כל שנה ככה. אנחנו הרי מגיעים בחורף כל שנה במרכזים הרפואיים האלה למעל 200% תפוסה. אז כנראה שהפתרון צריך להיות משהו ארוך טווח, צריך להיות משהו מערכתי.
לצערי, אני חוזר על דברים שנאמרו כבר בעבר, לא רק על ידי, מערכת הבריאות היא מערכת לצערי הרב מורעבת, מוזנחת במשך שנים רבות. כמה שמשקיעים בה, ההזנחה כל כך גדולה במשך שנים רבות, שההשקעה הזאת היא נראית זניחה. למרות שבריאות זה דבר חשוב לכולנו, לכל אדם ואדם במדינת ישראל, אבל מתי היא חשובה לנו לצערי הרב? כשאנחנו כבר מבוגרים ולא משפיעים. זו הבעיה. אנשים שיושבים בכנסת, אנשים שבאים למערכת ועובדים במערכת, אנשים שעובדים באוצר, הם אנשים בדרך כלל צעירים, אנשים שעוד לא מכירים מה זה מחלה. רק כשמגיע אדם לגיל מבוגר בדרך כלל, אז הוא נאלץ ללכת לרופא ולקבל טיפולים. מקווה שלא, אבל זה מה שקורה בדרך כלל.
אתה יודע מה עמדת הנגד בדרך כלל מצד אנשי האוצר? הם אומרים, אם נוסיף מיטות לבתי החולים, הם פשוט יתמלאו. כי אתם פשוט ממלאים את המיטות שיש לכם, וזה לא חשוב כמה מיטות נוסיף, תמיד יהיו אותם אחוזי תפוסה.
מכיר את זה. מכיר את זה טוב מאוד, מכמה מערכות שעבדתי בהן, אבל יש היום שיתוף פעולה ועבודה מצוינת מול קופות החולים. וקופות החולים יכולות לערער באמת על כל השפוץ שאינו נכון. אני לא מכיר אירורים של 50% מהחולים, לא מכיר אירורים של 2% בקושי על חולים שהם שכבו, אולי חיכו לסיטי כמה ימים יותר, כי יש עומס ואז הם מורדים ימי השפוז. אין השפוזים סתם. אין אדם רוצה לשכב בבית החולים וחליה לקבל זיהום. אף אחד לא רוצה להשאיר אנשים מאושפזים סתם. יש מחסור גם במיטות אשפוז. מיטות האשפוז אצלנו פר אדם הם הכי נמוכים בכל מדינת ישראל.
אתה אומר היום לאנשים שחס וחלילה נפצעו או חלו, אל תגיעו אלינו, תנסו להגיע למקום אחר?
חלילה. יגיעו אלינו ונטפל בהם. אני הבית חולים היחידי בגליל המערבי. 650 אלף תושבים אני מכסה. כל אדם שיגיע הוא יקבל טיפול. אין קו אדום, אני אומר את זה בכנות. אנחנו לא שמים לעצמנו קו אדום. לא שמתי לעצמי קו אדום בכלל. אי אפשר לשלוח אדם כזה לאף מקום. אני רוצה שהוא יקבל את הטיפול ליד הבית. נכון שזה מאתגר. אנחנו נושכים שפתיים, מרימים את הראש וממשיכים בעבודה. אין אדם שמגיע ולא יקבל טיפול הולם.
פרופסור מסעד ברהום, מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, תודה רבה לך.
תודה רבה, יקרתי. בריאות לכולם.
אנחנו לפרויקט חדש, פרויקט שמבוסס על אגה חברתית, והצליח להפחית את הבדידות בקרב זקנים בתל אביב ב-26%. ואנחנו איתך, ירון נוידרפר, מנכ"ל ומייסד Social Finance Israel, שלום לך.
שלום יערה.
אני אגידי נכון את שמך?
נוידרפר,
סליחה. אני כבר מתנצלת מראש, עוד בתחילת שיחתנו. אבל ספר לי על הפרויקט.
אז הפרויקט הוא באמת פרויקט במנגנון של אגה חברתי, שזה מנגנון חדשני בעצם להשיג תוצאות חברתיות טובות יותר, כאשר המיקוד הוא בתוצאות, כלומר מגדירים מראש לא מה התהליך אלא מה התוצאה המצופה, אחרי שמגדירים מה התוצאה המצופה ואיך מודדים אותה, איך ומתי מודדים אותה, מגייסים כסף עם משקיעים חברתיים, משקיעים חברתיים, זה משקיעים שחשוב להם לא רק התשואה החברתית, אלא גם הערך, לא רק התשואה הפיננסית, אלא גם הערך החברתי של הפרויקט שבו הם משקיעים. בכסף שגייסנו מאותם משקיעים, ואני מציע שנדבר עליהם עוד כמה דקות, מימנו את הפרויקט של התערבות עם קשישים שהוגדרו בודדים על ידי המינהל לשירותים חברתיים בעיריית תל אביב, כאשר ההתערבות שעשינו היא חדשנית, כי היא שילוב גם של עבודה עם מתנדבים, שעברו הכשרה מדויקת ומסוימת לעבודה עם אותה אוכלוסייה, וגם שילוב של טכנולוגיה. בסוף תקופת ההתערבות מודדים האם הגענו לתוצאות שהגדירו לנו, כלומר.
איך מודדים?
זה באמת שאלה מצוינת, כי בעצם את שואלת איך מודדים בדידות, וגם אני חשבתי כשנכנסנו לפרויקט שזה יהיה מסובך. מסתבר שיש מדד לבדידות שפותח ב-UCLA כבר לפני לא מעט שנים, והוא אינדסטרי סטנדרט, כלומר כולם מסכימים עליו, והמדד הוא בעצם שאלון ששואלים את המשתתפים בפרויקט, את אותם קשישים לפני הכניסה לפרויקט, בסוף הפרויקט, ודבר חדשני שהיה לנו כאן, שגם חצי שנה לאחרי סוף הפרויקט, שואלים אותם שוב, האם הצלחנו את אותה הפחתה בבדידות, האם הצלחנו לשמר. למה זה מעניין? כי זה בעצם מכתיב את אופי הפרויקט. זה אומר שאנחנו לא רק באים להפיק בדידות, אנחנו באים לתת להם כלים כדי שגם כשהפרויקט יסתיים הם יוכלו להמשיך להרגיש או להשתמש באותם שירותים ולהרגיש שהבדידות שלהם ממשיכה להיות מופחתת.
בוא נצרף אלינו את גאל יסלוצקי, קשיש שמשתתף בתוכנית שלכם. שלום לך.
שלום רב.
איך היה לך?
היה לי מאוד מעניין ומאוד טוב.
ספר קצת, מה עושים בפרויקט הזה?
האחראים לפרויקט חיברו לי אישה צעירה ממני מתנדבת, שאני נפגש איתה עד היום, ואני מקווה גם הלאה, פעם בשבוע. ואנחנו נפגשים במקומות ניטרליים, מדברים, מעבירים את הזמן, צמחים אחד עם השני, וכשיש לנו אי פעם מצבים שאנחנו לא יכולים להיפגש, זה מאוד חסר.
מה הוביל אותך להצטרף לתוכנית כזאת?
מה הוביל אותי? הבדידות שאני הרגשתי, שלא היה לי עם מי לדבר. אני ישבתי בבית בלי אף אחד, ולא ידעתי מה לעשות. בצורה כזו, בעצם לגמרי במקרה אני הצטרפתי לתוכנית הזאת.
איך שמעת עליה?
איך שמעתי עליה, אני כבר לא זוכר, זה היה לפני שנתיים. אבל היה, שמעתי והגעתי.
ועכשיו, אתה לא מרגיש בודד? אתה יכול לומר לעצמך שאתה אדם מאושר במובן הזה?
הבדידות לא עוזבת אותי. תראי, בימים שאני לא, שאין לי מי להשיח, אני עדיין נשאר בודד. עדיין אני נשאר לבד. ולכן זה לא, אני לא יכול בכלל לכמת, לעשות כמות של עד כמה אני בודד או עד כמה אני לא בודד. היה טוב יותר אילו השירות הזה היה יותר תחוף, ולא רק פעם בשבוע.
אומר לנו גאליה ירון שפשוט צריך עוד יותר מזה, ממה שאתה נותן.
כן, זה נכון, והלוואי והיינו יכולים לתת יותר, אבל את יודעת, זה בדיוק הסיפור של שירותים חברתיים, אגב, לא רק במדינת ישראל, השמיכה קצרה ועושים מה שאפשר, אנחנו משתדלים באמת לתת כלים למשתתפים, ואני שמח שגאליה מרגיש שכשהמתנדבת נפגשת איתו, אז, הוא, כן. אז הבדידות שלו פוחתת, ואני מניח שגם מייצרת אצלו, אני מקווה שזה נכון, מייצרת כלים שגם כשהיא איננה, אז אפשר ככה, אם לא הולך רק לחכות לפעם הבאה, אז לפחות אולי להנגיש לשירותים חברתיים שהעירייה מציעה לאותה אוכלוסייה, זה באמת חלק ממה שעמד לנגד עינינו כשפיתחנו.
אתה יודע, ואולי גם צריך לחשוב למה לכתחילה יש כל כך הרבה בדידות בקרב האוכלוסייה המבוגרת, אבל זה לשיחה אחרת. אולי, תראה, רציתי לשאול אותך אם פרויקט כזה יכול להתקיים מחוץ לתל אביב, כי עיריית תל אביב אולי ככה יכולה לעמוד בתקציב שנדרש בשביל לסייע לפרויקט כזה, אבל ברשויות מקומיות אחרות ניסיתם לעשות דברים מהסוג הזה?
אז ממש בימים אלה אנחנו מדברים גם עם רשויות נוספות, חלקם באזור המרכז ולא כולן באזור המרכז, ואת צודקת שזה שירות שהיום אנחנו גם יודעים יותר טוב איך לעשות אותו, כי כבר אנחנו אחרי הפיילוט הראשון ויש לנו מסקנות, אנחנו יכולים לעשות אותו עם תוצאות טוב, אפילו יותר טובות, ואולי אפילו קצת יותר בזול. ואם זה שירות שהמדינה באופן מרכזי, דרך משרד הרווחה למשל, תגדיר שהיא יכולה להשתתף בו, אז גם רשויות שהן פחות עשירות מתל אביב תוכלנה לתת את המענה. אז אני קורא מפה באמת למשרד הרווחה אולי לקחת חלק בפרויקט ולעזור לרשויות שהן צריכות העזרה הזאת כדי שגם תוכלנה לתת מענה לאזרחים הוותיקים.
יש עזרה ממשלתית לאיזה שהם פרויקטים שנעשים בכלי הזה של אגח חברתי? הוא בכלל כלי חדש, נכון? לא כולם מכירים אותו לגיוס כספים.
כן, הוא לא כלי לגיוס כספים, אבל, אגב, כי הכסף זה באמת לא העניין המרכזי. העניין המרכזי הוא כמה דברים. אחד, שהתשלום של אותו גוף ציבורי, עירייה או ממשלה, הוא רק על תוצאות. השני, שבגלל המיקוד בתוצאות, אנחנו למעשה מוצאים את הדרכים הכי חדשניות והכי טובות, כי אנחנו לא מתמקדים בתהליך, אלא ממש ממוקדי תוצאה. ושלוש, שכמובן מעבירים את הסיכון, את כל הסיכון ממשלם המיסים, בין אם זה מיסים עירוניים או מיסים ממשלתיים, מי משלם המיסים? אלא משקיע. המשקיע הוא זה שממן את הפרויקט, והוא יקבל את כספו אך ורק בתלות בהצלחה. לשאלתך, יש פרויקטים נוספים, לא מעט, אנחנו מנהלים כ-11 איגוד חוב חברתיות בישראל, מתוך כ-300 בעולם כולו, ב-30 וכמה מדינות. אחד שאני יכול להזכיר, למשל, זה הגברת לימודי 4 ו-5 יחידות מתמטיקה לאוכלוסייה הבדואית בנגב, או ספציפית ברד, בכל שבעת בתי הספר התיכונים, ששם ככל שנצליח להביא יותר תלמידי תיכון לסיים בגרות עם 4 ו-5 יחידות, משרד החינוך משלם למשקיעים שהם ימנו את ההתערבות מלכתחילה.
טוב, גאליה, אתה שומע את ירון מספר לנו על התקווה להגדיל את הכלי הזה, אתה תומך?
אני תומך בשתי ידיים.
יפה מאוד. תודה רבה לשניכם, גאליה וירון נוידרפר, הפעם הצלחתי.
תודה, יערה, כל הכבוד.
פרופסור יורם מערבי, מומחה בגריאטריה, המערך לשיקום בגריאטריה במרכזים הרפואיים הדסה, שלום לך.
שלום. שלום וברכה.
כמה בריאות היא מזיקה גם לפיזיות, כמה בדידות, סליחה, היא מזיקה גם לפיזיות של בני הגיל השלישי?
יש על כך כל כך הרבה מחקרים שכבר מה שהיה נתון בוויכוח בעבר, איננו נתון יותר בוויכוח. אנחנו יודעים שבדידות מתורגמת ברמה גופנית לתחלואה ולתמותה, כולל פגיעה במערכת החיסון, כולל עלייה בתחלואה כרונית של מחלות כלי דם, לב, מוח, כולל סכנת יתר בגידולים ממאירים. אנחנו יכולים לקשור את זה ממש לבריאות, לדברים המשמעותיים ביותר בבריאות שלנו.
וזה חלק ממה שאתם עושים כמערך מטפל? אתם חושבים גם על ההיבטים הנפשיים?
כן. למען הגילוי הנאות, אני ישבתי בוועדה המייעצת של הפרויקט הזה, של הפגת הבדידות, של SFI, שדיברתם איתם קודם, לגבי בחירת הכלים והמדידות וכל הדברים האלו. אני רוצה לומר בעניין הזה, שכפי שנאמר קודם, מדובר פה בתהליכים חברתיים. בדידות איננה רק בעיה רפואית, היא קודם כל וראש לכל בעיה חברתית. בעיה חברתית הזאת היא בעיה רחבה ביותר. אנחנו שמענו את האדם שהשתתף, שמדבר כמה שזה משפיע עליו לטובה, אבל כמה שהוא חוזר לבדידות הזו בימים שהוא לא מחובר. ולמרות שאנחנו מנסים להפיג את הבדידות ולמצוא לה אמצעים יעילים ככל האפשר, בל נשכח שהבדידות הזאת היא נמצאת סביבנו והיא באה מתוך מבנה חברתי ותהליכים חברתיים עמוקים שאותם צריך לשנות. ולמה אני מתכוון? אני מתכוון לכך שאנשים זקנים, כמו גם אנשים צעירים, כמו גם אנשים ילדים, כמו גם ילדים, כולם אמורים להיות חלק מאותה קהילה מחוברת, חיה ותוססת, ולא כל אחד מנותק בפינתו.
ואז אתה רוצה לומר, לכתחילה, למה הם היו בודדים, שהיינו צריכים לטפל בזה בעזרת כל מיני פרויקטים חדשניים, ויש תשובה לשאלה שאתה זורק לך לאוויר שלנו?
תראי, אני לא יודע אם את מכירה אותי, אבל אני ליוויתי את הסדרה בטלוויזיה 84, שהסדרה הזאת, בעצם המסר שלה, בא לומר, בוא נחזיר בחזרה את הקהילה הרב-דורית שהייתה קיימת בעבר, והיא פחות קיימת היום, כדי שילדים יגדלו לצד זקנים, לא רק בהיבט של הבדידות, גם בהיבט של להכיר זקנה, ולהחזיר את המשמעות של הזקנים בחברה, כי הזקנים האלה זה לא רק העניין של הבדידות, יש להם גם הרבה מה לתרום, ואנחנו כולנו יוצאים נפסדים מכך.
כלומר, חלק מהמטרות ב-84 היה לא רק לעודד או להפיק את הבדידות של הזקנים, אלא להכיר לילדים את הזקנים ואת הזקנה.
בוודאי, בוודאי. בעיניי זה הדבר החשוב ביותר, לגדל פה דור של גיל רך שיודע מהי זקנה, ושהזקנה היא מכובדת והיא חלק מהחיים שלנו. זה דבר שבעיניי הוא, ואם תהיה לנו חברה רב-דורית מחוברת, שבה זקנים חיים בקרב הצעירים, ויש להם את המקום החשוב שלהם, הבדידות תפחת. לא אומר תתפוגג, אבל היא תפחת.
כן, וכשאתה רואה את הפרויקטים האלה, אתה חושב שיש מספיק כאלה שאנחנו יודעים לעודד אותם, שהעיריות והרשויות המקומיות יודעות לעודד אותם?
תראה, ברור שלא, לא מספיק. אנחנו, את יודעת מה היקף הבדידות? אנחנו מדברים על החל מ-30 עד 40% בקרב אוכלוסיית הזקנים באופן כללי, וזה עולה במספרים בקרב הזקנים יותר. כלומר, אנחנו מדברים פה על תופעה מאוד 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 רחבה. כדי להפיג אותה על ידי פרויקטים בלבד, זה, כמובן שזה יעזור, אבל זה לא מספיק. אני אומר שצריך שינוי חברתי רחב יותר. לא רק טלאי על טלאי, אלא לשנות את הסיבה מלכתחילה. אבל עד שנגיע לזה, אין ספק שחשוב מאוד שנעשה מאמץ לחבר את אותם אנשים זקנים עם עוד אנשים, גם עם זקנים נוספים, גם עם צעירים, ואין לי ספק שבפרויקט הזה של הפגת בדידות של, שהתרחש בעיריית תל אביב, המתנדבים הצעירים האלה שבאו, יצאו
לא
מרווחים, הם הפיקו לא פחות מאשר אותם הזקנים.
פרופסור יורם הערבי, מומחה בגריאטריה מהמערך לשיקום וגריאטריה במרכזים הרפואיים הדסה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך. תודה.
תודה, יום טוב.
עד כאן התוכנית שלנו להפעם. העורכת הייתה מירית הושמנד מיטרני, בהפיקה דנית שוקרון ידידיה ושירלי וייל, על הביצוע הטכני קובי בז'יק. אני יערה שפירה ושמחתי מאוד מאוד להיות, מיד תהיה כאן אסתי פרז עם יומן הצהריים בחצי היום. עד אז, להתראות, ביי ביי.